ממש מעניין אותי לשמוע, ממש ממש, אני גם לא עשיתי טיול אחרי צבא.
אוקיי.
איך זה לטייל, בכמה היית? בין 30 בערך?
הייתי 30 וקצת, 31, 32.
מדהים. איך זה לטייל בגיל 30? כאילו זה מרגיש לך שפספסת משהו? מרגיש לך שזה יותר מוצא, שזה כאילו, יש את הדיון הזה של כאילו מה עדיף, ללכת בגיל 21 לטייל, לחוות את החוויות האלה שרק בגיל 21 אפשר לחוות, או ללכת בגיל 30, שאתה כבר מסודר, אתה מטייל כמו מלך, אתה כבר...
אין לי רפרנס היום, אז אני לא יודע כאילו לדעת איך זה מרגיש אחרת. אין ספק שזה שונה, כי מה שעניין אותך בגיל
21,
לאו דווקא מעניין אותך כשאתה בן 30. אבל זה... אני כן, בוא נגיד, היום, אם יוצא לי להתייעץ עם חבר'ה, אם יוצא לי לייעץ לחבר'ה צעירים, הדבר הראשון שאומר להם, אם אתם משתחררים מהצבא, צאו לטיול.
כן?
אל תוותרו על זה.
אשכרה. ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף, לא עם קוף. היום איתנו יהודה ניב, אהלן.
אהלן, מה
נשמע? איזה קשב אתה. לוחצים יד כאילו אנחנו לא שעתיים כבר מדברים. מה המצב?
כן, הכל טוב, מצוין.
תודה רבה שבאת. אז יהודה, למי שלא מכיר, הבעלים של ספרי ניב, שהיא ההוצאה לאור הכי גדולה בארץ, הצומחת ביותר. בנוסף, מנכ"ל ספיינס, פלטפורמת הוצאה לאור מבוססת בינה מלאכותית, שלאחרונה גייסה 6.5 מיליון דולר. מיליארד זה ה...
הלוואי.
עשיתי את היוניקורן ככה, אתה יודע.
נגיע גם לשם.
ובנוסף, גם משקיע אנג'ל. אז קודם כל, תודה רבה שבאת, איזה כיף.
תודה רבה.
הולך להיות לנו פודקאסט סופר מעניין, ממליץ לכם להזין ולהישאר ככה הוקט. בוא נתחיל ככה ממה שאני תמיד אוהב להתחיל ממנו, זה הסיפור, הרקע על הבן אדם, מה שנקרא למה שווה להקשיב לי. תספר לנו איך התחלת, איך נכנסת לעולם היזמות, ואיך הפכת להיות גם הוצאה לאור כל כך גדולה, גם יזם טק, כאילו, מה הקשר בין השתיים?
איך זה קרה?
כן.
אז זה התחיל דווקא מהכיוון הכי, הכי לא צפוי. בצבא, בשמירות, כתבתי ספר. אתה יודע, בחיל האוויר שומרים הרבה.
אשכרה. סתם התחלת לכתוב ספר? משום מקום?
מותחן. התחלתי כזה להשתעשע ברעיון של לכתוב ספר, התחלתי לכתוב, ו... 4 שנים הוא ישב במגירה. זאת אומרת,
כש... מהשחרור?
כן, זאת אומרת, מהרגע שיצאתי, זאת אומרת, מהרגע שהספר יצא לאור, אני כבר הייתי באמצע תואר שני בהנדסת חשמל.
וואו.
אוקיי? בבן גוריון בבאר שבע. ופתאום הגשמתי חלום, יצא ספר. וכשהספר יצא, באותם ימים הייתי גם שכיר, גם עבדתי על התואר, גם עבדתי על איזה חברת סטארט-אפ הזויה, שלא היה לה שום סיכוי. גם היה לי עסק לכתיבת קורות חיים, הייתי עוזר לחברים מהנדסים למצוא עבודה, הייתי כאילו כותב להם את הקורות, וכשיצא הספר, הבנתי שאני מצד אחד מאוד מאוד נהנה מהרעיון של לעבוד עם כותבים ויוצרים, אוקיי? ומהצד השני הרגשתי מין חוויה שאמרתי, איך יכול להיות שזה היה ב-2013, כן? איך יכול להיות שב-2013 שוק ההוצאה לאור מתנהל כפי שהוא מתנהל?
שזה הרגשת כאילו אנחנו ב-2013 כבר חדשני פה,
כן,
איך זה יכול להיות שזה כוח עתיק?
איך זה יכול להיות ששולחים לי את הספר שלי ערוך בדואר, ואני צריך לעבור עליו עם עת, ולשלוח להם את זה בחזרה.
כן, כבר יש טכנולוגיות, מיילים, יש... דברים.
כן, ו... כבר היה דרובוקס, בסדר?
כן.
אז כל מיני דברים קטנים שממש היו לי מוזרים בתהליך, וגם התהליך לקח איזה שנה שלמה, לקח להוציא את הספר.
וואו.
אוקיי, זה היה תהליך מאוד
מה,
מאוד...
מה, מהרגע שהחלטת שאתה רוצה שהוא יצא לאור?
מהרגע שחתמתי עם ההוצאה עד שהוא יצא.
אוקיי, וואו.
שנה. בסדר, אתה אומר, שנה של תהליך.
המון.
בסדר? סיימתי חצי תואר.
זה ממש הרבה זמן.
כן.
לא זמן.
אז... ומשום מה החלטתי להתחיל לעזור לכותבים, לא לעבור את התהליך שאני עברתי, אלא לחסוך להם זמן, וזה התחיל מין סוג של עצות חבריות, ולאט לאט זה הפך לממש הוצאה לאור, כן? ואז גם קיבלתי החלטה, זאת אומרת, לעזוב את התואר השני, לצאת מאותו סטארט-אפ הזוי שהייתי בו, למכור את העסק של הקורות חיים, לעבור למרכז.
מכרת את העסק הזה?
מכרתי אותו, כן.
מגניב.
כן.
ואז... למה הוא כבר היה, סלח לי שאני מתעכב על זה, הוא היה כבר עסק?
זה...
צוות כאילו, אופרציות?
לא, לא, והעסק ממש, זאת אומרת, מכרתי את זה למישהו שמתעסק בתחום כבר, ורצה להוסיף לעצמו עוד...
תקוחות, זה...
בדיוק. היה לי שם מקום לשותופי פעולה עם מרכזי צעירים, שאנשים היו מביאים את האנשים שלהם, שאני אכתוב להם את הקורות, ממש כבר התחלתי לייצר איזשהו מנגנון.
כן.
אבל בסוף זה היה דבר שהוא מאוד, מאוד דרש את הזמן שלי. בסדר? והחלטתי פשוט לשחרר את זה. כן? לא רציתי שזה ייסגר, כי מאוד אהבתי את הרעיון. אז, אגב, זה עדיין קיים.
אולי.
כן. אבל עברתי למרכז והחלטתי להתמקד כל כולי בלעזור לסופרים, להוציא לאור ספר. אפילו לא היה לזה שם. בסדר? זה לא נקרא ספרי ניב.
כן, זה לא היה ספרי ניב.
השם בא אחר כך. וגם לא הבנתי את כל, את כל הדברים שמחכים לקרות לי. אוקיי? כי בסוף, אתה יודע, להקים עסק בישראל, זה אף לא דבר קל, תמיד יש אתגרים, תמיד יש בעיות, כשאתה מתחיל להעסיק עובדים, אתה פתאום מבין את, את ההבדל בין המוטיבציה שלך והכוונה שלך לבין הכוונות שלהם. אתה, זאת אומרת, לקח לי זמן ללמוד את זה. אני מדבר איתך על התקופה לפני שהיו, לפני שהיה את כל המידע שיש היום באינטרנט. זאת אומרת, לא היה לי דרך ללכת לאיזה סדנה של, של איזה יועץ עסקי וללמוד איך עושים את זה נכון. כן. זאת אומרת, למדתי הכל בדרך הקשה. היו לי הרבה מנטורים. זאת אומרת, פגשתי הרבה מאוד אנשים ש, שלמדתי מהם. וחסכו לי המון המון דברים. ובערך לפני 4 שנים, הצלחתי להביא את ספרי ניב למצב שאני כבר לא צריך לנהל אותה יותר. אוקיי? זאת אומרת,
מה זה אומר?
זאת אומרת, יש מנכ״ל שמנהל אותה עבורי, אני מנהל אותו, והוא מנהל את כל הסמנכ״לים ואת כל הצוותים שהם תחתיהם. באותה ימים ספרי ניב הייתה הצוות של, של 60 שכירים ו-350 פרילנסרים. זאת אומרת, ארגון של כמעט 400 איש. הכל מגובה טכנולוגיה, בגלל שאני מהנדס, הבאתי המון קדמה לתחום, זאת אומרת, יש לנו ממש מערכת שעוזרת לנו לעשות את כל התהליך בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. היא גדלה להיות ההוצאה לאור הגדולה ביותר בישראל, שמוציאה למעלה מ-1,000 כותרים חדשים כל שנה. גם בדיוק בכתבה בוואלה כתבו שאנחנו מוציאים 1,200 כותרים בשנה, שזה 15% משוק הספרים הישראלי. אבל אז לפני 4 שנים, פעם ראשונה בחיים, יכלתי לאפשר לעצמי רגע לנוח, העסק מנוהל עבורי, מה אני רוצה לעשות.
איך זה באמת, רגע שנייה, בוא נתעכב על זה, כן. כי אתה יודע, זה נשמע, תמיד שמדברים על, אין דבר כזה עסק פסיבי.
אין דבר כזה עסק פסיבי.
אוקיי, אז, אז בוא, בוא, בוא באמת ספר, כאילו, קודם כל, איך זה, כאילו, אני לא מכיר בעל עסק שהוא לא חולה שליטה, אז איך זה לשחרר את השליטה?
זה השיעור הכי גדול.
איך זה לשחרר את השליטה? איך זה ברמה העסקית? האם זאת החלטה חכמה, לא חכמה? כאילו, מה השיקולים שלקחת בדרך לדבר הזה? בוא נתעכב רגע על, על המהלך הזה, כי זה מהלך מאוד משמעותי. שאולי, אתה יודע, מעניין אנשים לשמוע, אם הוא בכלל ריאלי ואם הוא achievable.
אז אני חושב שזה achievable. יש איזושהי נקודה מסוימת, בתחילתו של עסק, היזם הוא גם המנכ״ל והוא גם הבעלים. הוא הכל ביחד.
הוא גם המטפל.
הוא גם המטפל, והוא גם המזכירה. אני בתחילת דרכי תמיד צחקתי, שהייתי ממש מביא לאנשים את הספרים הביתה. הייתי ממש עולה במדרגות 4 קומות עם קרטונים. ואז אמרתי, אני גם המנכ״ל וגם הסבל.
כן, אחי.
אבל זה היה מההתחלה, הייתי בן 25, היה לי המון מרץ. בסדר? עם הזמן אתה מתחיל להבין, אוקיי, אני יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי עם הזמן שלי, אם אני אביא אנשים שיעשו את זה, כי אני על שעה שלי יכול להרוויח יותר, ואז אתה מתחיל ממש לסדר את זה, ובסוף אתה מתחיל להביא אנשים שיעשו את כל העבודה התפעולית. ואז אתה מביא אנשים שגם יעשו את העבודה הניהולית, לאו דווקא אתה צריך לנהל את כל אלה שמתפעלים. ולאט לאט אתה בונה שהוא מבנה ארגוני. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לתכנן נכון את הארגון. אז גם, בהתחלה, אני אף לא עבדתי בחברה גדולה, אז לא ידעתי איך בכלל ארגון צריך להיות בנוי. אז זה דברים שלמדתי, היו לי מנטורים, בסדר? אבל גם, כל ארגון הוא קצת שונה, כל ארגון קצת בנוי אחרת.
המוצר שונה, הצרכים שונים, ברור.
אז אתם צריכים ממש לתכנן את הארגון, מהם התפקידים שאתם צריכים, איך אתם בונים את השגרות. הכלל אצבע אומר שזה בערך שתגיעו לנקודה של 50 עובדים בארגון, זה השלב שאתם יכולים כבר לצאת לחופשי. בערך, זה איזשהו כלל אצבע כזה. זה יכול להיות 40, זה יכול להיות 60, אבל סביב ה-50. למה? כי אתם צריכים צוות שיהיה אחראי על השיווק, ואתם צריכים צוות שיהיה אחראי על המחירות, ואתם צריכים צוות שיהיה אחראי על השירות לקוחות, וצוות שיהיה אחראי על התפעול, ולכל צוות כזה צריך מנהל, ואז צריך מנהל לכל המנהלים האלה, ולפעמים זה כבר כמה ענפים, לפעמים יש כמה רמות של מנהלי ביניים, ובסוף, בסוף, בסוף, למצוא את הבן אדם שאתם באמת סומכים עליו, שיחזיק את העסק עבורכם.
שהוא בא, אגב, מתוך הארגון? במקרה שלך?
אז המנכ״ל הראשון שלי בספרי ניב, קראו לו ניב, אגב, זה היה ממש נוח, כי חשבו שהוא הבוס הגדול, שחררו אותי לגמרי. בסדר, ניב עובדת, הוא היה מנכ״ל 2 שנים, והוא התחיל בספרי ניב כמעצב גרפי בהתחלה, אחרי זה הוא נהיה מנהל הפקה, אחרי זה הוא נהיה יועץ ספרותי, אחרי זה הוא נהיה סמנכ״ל תפעול, ולימים הוא גם נהיה המנכ״ל. אז הוא גדל איתי ביחד, אנחנו ביחד בנינו את העסק הזה.
כן.
אז נכון, הוא הצטרף 2 שנים אחרי שאני הקמתי את החברה, אבל הוא היה איתי בכל שלבי הגדילה.
כן.
ופיתחנו בינינו את הדינמיקה. אגב, היום הוא שותף שלי בספיינס, בסטארט-אפ. וואו. היום הוא ה-COO בסטארט-אפ, אוקיי? אז ההיכרות שלנו לאורך השנים, זה שאנחנו יודעים לעבוד מאוד טוב ביחד, גם אפשר לנו אחרי זה להיות שותפים בחברה אחרת.
כן, וגם שוב, וגם בסיטואציה שלך, לשחרר את השליטה אליו.
נכון.
שזה מי שאתה חייב לסמוך עליו ברמה מאוד 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 גבוהה.
נכון.
כי בסוף אתה נותן לו את הבייבי שלך.
לגמרי, ואז גם יש את השלב של חילוף מנכ״ל, שגם, מנכ״לים זה דבר שמתחלף, תבינו, זה נכון, מנכ״ל הוא העובד הכי חשוב בארגון שלכם. בסוף גם הוא מתחלף, וצריך להתחיל לעשות את זה, וגם זה מיומנות. חילוף מנכ״ל ראשון זה תמיד אסון.
כן.
חילוף מנכ״ל שני אתם כבר לומדים. חילוף מנכ״ל שלישי אתם כבר יודעים לשלוט בזה. כן. בסדר? אז אתם צריכים להבין שעסק זה דבר דינמי, וככל שתססתמו את הכל, והכל יהיה מבוסס שגרות ונהלים, ויש ספר נהלים לכל תפקיד בארגון, בסדר? יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את זה.
מה זה אומר ספר נהלים לכל תפקיד בארגון? בוא נתקר את זה רגע.
כל תפקיד בארגון יש ספר נהלים לתפקיד הספציפי הזה.
איך לעשות, מה לעשות, כל דבר?
כל דבר.
וואלה.
כל דבר, זה נקרא SOP, אוקיי? בסוף אם תרצה יום אחד למכור את העסק, זה מה שאתה מוכר.
כן.
זה מה שאתה מוכר. יש פה, היה פה עשור של למידה, של ניסוי ותהייה, שכל טעות שעשינו הפכנו אותה לנועל, ואולי כבר הפכנו אותה לאוטומציה, לך תדע, בסדר? ובסופו של דבר, זה העסק. כי האנשים בעסק מתחלפים כל הזמן. מה נשאר? הנהלים, השגרות, המותג, והנכסים של בעצם הוצאה לאור, זה עסק קצת מיוחד, כי כל ספר שאני מוציא, הוא בעצם נכס.
כן.
אוקיי?
שמשרת את ה...
שבעצם מייצר מחזור, ומייצר, ומחזק את המותג. זה שאנחנו הוצאה לאור, שכנראה הוציאה הכי הרבה רבי מחר בישראל, למעלה מ-370 רבי מחר שמחו מיליוני עותקים בארץ ובעולם. בסדר? זה עוזר מאוד, כי כשאתה תשאל באיזה הוצאה לאור ללכת להוציא את הספר שלך, של בן, אז אתה תראה, רגע, אני רואה שגם הוא הוציא בספרניב, וגם הוא, וגם הוא, וגם הוא, וגם הוא, אז כמובן שאני אלך לספרניב.
כן.
וזה בעצם, אם יום אחד מוכרים חברה, זה מה שאתה מוכר. את הספר נהלים, את הטכנולוגיה במידה ויש, אוקיי?
אתה מה שנקרא IP בסופו של דבר, שזה כל מה שזה מביא איתו.
נכון, ואת הצוות הקיים, שאגב, צוות זה דבר דינמי.
כן, אוקיי, סבבה, אז אני מחזיר אותך רגע לסיפור. החלטת שאתה מביא מנכ״ל?
כן. לא, הוא פשוט גדל איתי.
כן.
אוקיי? הוא גדל איתי.
נכנס למנכ״ל, לפני אמרת 4 שנים.
אז כן, ופעם ראשונה, עכשיו, גם, כפי שאמרת, זה באמת מסע עצמי של שחרור שליטה.
כן, אוקיי, אז איך זה באמת, בוא נתעכב על זה רגע.
אז אתם צריכים להבין שכפי שאתם עשיתם טעויות בעסק, ולמדתם את הטעויות האלה, ויישמתם, והפכתם את זה לשיטה, גם המנכ״ל שהבאתם, או בניתם, או תביאו, גם הוא יש לו עקומת למידה. וגם הוא, אם הוא פעם ראשונה מנכ״ל של חברה, אז בכלל.
כן.
ואתם צריכים להיות בעלי אורך נשימה, לאפשר לו לטעות, בסדר? לאפשר לו לעשות טעויות וללמוד מהן. אתם מממנים את הטעויות האלה.
שזה קצת בסה.
אין מה לעשות. אבל מה שאתם מקבלים בתמורה זה את החופש שלכם.
כן, שזה...
ואין מחיר לחופש באמת. אוקיי? אז והמנכ״ל של העסק שלכם, של העסק הראשון שהבאתם אותו לשלב, שיש לכם, זה בעצם אחד האנשים הכי חשובים בחייכם, אוקיי? כי הוא מחזיק את הבייבי שלכם, את הפעילות שלכם, והמערכת יחסים ביניכם, התקשורת ביניכם, זה הדבר הכי חשוב. קל ליפול לקרבות אגו, קל ליפול, ראיתי שעשית ככה וככה, היית צריך לעשות ככה וככה. אתם צריכים לאפשר לו להיות באמת בתפקיד. להיות מנכ״ל של חברה שיש מעל המנכ״ל בעלים, זה פוזיציה מאוד, מאוד לא טבעית. בסדר? זה מאוד מאוד לא טבעי.
כי אתה מנהל הכל, אבל אתה בעצם...
אבל עדיין יש לך בוס.
בוס.
אוקיי?
כן.
והרבה פעמים קורה, אני בשלב גם ממש התרחקתי, בשלב שלב אני כבר, הפרוספקטיבה שלי כבר הייתה לא נכונה.
זאת אומרת, כי כבר לא היית בתוך העסק, אז לא הבנת בכלל את הסיטואציה.
ואני בא עם כל מיני רעיונות הזויים, ואומר, אחי, כאילו, לא יקרה.
אתה מנותק.
אוקיי? ואז הדבר הזה עלול ליצור חיכוכים.
כן, כי אתה אומר, רגע, אני הבעלים, אני אחליט.
כן.
הוא אומר לך, לא, זה לא טוב לעסק. אבל
כי הוא מחובר באמת לעסק.
ומה היית עושה בסיטואציה כאלה? כל עניין לגופו, אני מניח.
כל מקרה לגופו. כן. אתם צריכים להבין את הדינמיקה, זה כבר שונה. בסדר? מה שזה מאפשר לכם, זה מאפשר לכם במקום להיות בעלי עסק, להיות בעלי עסקים. עכשיו, אתם יכולים להתחיל לפתח עוד פעילות. עכשיו אתם יכולים סוף סוף לנוח קצת. עכשיו אתם יכולים אולי לבנות הזוגיות שתמיד רציתם, לא היה לכם זמן. עכשיו אתם יכולים להתחיל להשקיע בחברות, בסדר? אז אני בשלב הזה נחתי קודם כל.
מה זה אומר נחתי?
נחתי, התחלתי שנייה לטייל בעולם, כי אני לא עשיתי טיול אחרי צבא, ישר אחרי הצבא התחלתי את התואר, מיד אחרי התואר.
ממש מעניין אותי לשמוע, ממש ממש, אני גם לא עשיתי טיול אחרי צבא. איך זה לטייל, בכמה היית? בין 30 בערך?
הייתי 30 וקצת, 31, 32.
מדהים. איך זה לטייל בגיל 30? זה מרגיש לך שפספסת משהו? מרגיש לך שזה יותר מוצא, שזה כאילו... יש את הדיון הזה של כאילו, מה עדיף, ללכת בגיל 21 לטייל, לחוות את החוויות האלה שרק בגיל 21 אפשר לחוות, או ללכת בגיל 30, שאתה כבר מסודר, אתה מטייל כמו מלך, אתה כבר...
אין לי רפרנס היום, אז כן. אני לא יודע כאילו לדעת איך זה מרגיש אחרת. אין ספק שזה שונה, כי מה שעניין אותך בגיל...
21,
לא משנה. לאו דווקא מעניין אותך בגיל שאתה בן 30.
כן.
אבל זה... אני כן, בוא נגיד, היום אם יוצא להתייעץ עם חבר'ה... אם יוצא לי לייעץ לחבר'ה צעירים, הדבר הראשון שאומר להם, אם אתם משתחררים מהצבא, צאו לטיול.
כן?
אל תוותרו על זה.
אשכרה.
קחו שנה. כן. תתאפסו רגע. בסדר? כי המרדף הזה אחר כך, לעצור אותו, זה hard stop.
כן.
זה hard stop. ואחרי זה גם קשה להתניע.
כן.
בסדר? אחרי שנחתי, פתאום להתניע, זה, רגע, אתה צריך עוד פעם שנייה להיכנס לזה.
כן.
בסדר? אז עדיף, אחרי הצבא, לדעתי, לטייל, ואז להתחיל, עוד פעם, לדעתי, בתור אחד שעשה הפוך.
כן.
אז אני לא באמת יודע
עליה. מאוד מעניין. השאלה אם זה לא סיטואציה של הדשא של השכן תמיד ירוק יותר?
יכול להיות.
מאוד יכול להיות.
יכול להיות.
כי אני בטוח שגם באותו זמן שהיית בן 21, לא היה לך בכלל את האופציה, לא בראש לך, לא עברה המחשבה הזאת של ללכת לטייל. אתה כל כך דלוק על החיים שלך, שלא, זה לא עובר בראש.
רציתי כמה שיותר מהר לסיים את התואר, כמה שיותר להתחיל את החיים, אוקיי, כי הייתי כאילו ממש רציתי להיות בפור.
אוקיי, בוא נדבר שנייה על התואר ותכף נחזור לסיפור, אנחנו נחזור לזה תכף. עשית תואר, התחלת תואר שני, מה אתה חושב על תואר? יש על זה דיון שלם, אני לא יודע אם אתה עוקב ברשתות, אתה יודע, תעשו תואר, אל תעשו תואר, בעד, נגד, יזמות, לא יזמות, זה חרטה, זה לא חרטה, זה עסק, זה לא עסק.
אני חושב שזה תלוי מקרה.
אוקיי.
אם אתה רוצה לפתח מקצוע מסוים, ומרגש אותך להיות רואה חשבון, עורך דין, רופא, הדברים שחייב תואר בשבילם, אז כן. אבל אם אתה הולך ללמוד מדעי הדשא, רק כדי להגיד יש לי תואר ראשון, אני הדוגמה הכי קיצונית, למדתי הנדסת חשמל, זה התואר הכי מורכב שיש.
כן.
לימודים סופר מורכבים, דברים מאוד מעניינים, ולא עשיתי איתו כלום בסוף.
כן.
זה נתן לי המון, אני היום יודע לעשות דברים, היום אני יודע לתכנן מערכות, היום אני יודע לבנות דברים, זאת אומרת, זה נתן לי המון כלים מתמטיים לחיים.
אבל אם אתה אומר בפרקטיקה? אבל...
לא עבדתי בזה באמת.
לא, אבל מעבר לא עבדתי בזה, כי קיבלת הרבה כלים וידע. השאלה אם אתה אומר עכשיו בדיעבד, יכולתי לוותר על 5 שנים, 4 שנים של לימודים,
כן.
ולהתחיל ספרי ניב, או כל מיזם כזה או אחר, אחר שהיית בוחר ללכת עליו?
כן, אני חושב שזה... היום בדיעבד, אם הייתי הולך אחורה בזמן ולוחש לעצמי באוזן מה לעשות, הייתי אומר לעצמי בפירוש, אל תעשה את התואר.
וואלה.
בפירוש.
וואלה. כן,
4 שנים אחי מהחיים. תחשוב על זה שנייה.
פסיכי, מבחינתי אחי, אתה יודע, אני 4 שנים סך הכל בעולם היזמות, ואני כאילו אומר לעצמי, וואו.
4 שנים
אחרי. אם עכשיו הייתי יוצא לדרך, מה?
תחשוב על זה.
פסיכי.
כן.
הזוי מבחינתי. 4 שנים. פסיכי. טוב, אני מחזיר אותנו לסיפור. שחררת את העסק לפני בערך 4 שנים.
כן.
יצאת לטייל קצת, טיילת בעולם.
נכון. ואז אני אגיד
לך... משהו מעניין אגב, שווה להתעכב על זה רגע על הטיול?
לא, זה סתם.
חוויות זה סתם טיולים.
קצת שנייה לנשום.
לנשום. כמה זמן טיילת?
אני חושב שזה גם שונה לעשות את זה בגיל בוגרות, שיש לך כבר כסף, ואז אם אתה טס, אתה כבר טס בביזנס, ואם אתה כבר... אז זה כבר מלון יותר נחשב.
אז כבר כאילו יותר נהנית מהלייפסטייל, פחות טיילת גם אולי באיזשהו מקום.
בוא נגיד, לא היה לי את הטיול הזה שאתה עם תרמיל על הגב וישן.
אותי באופן שזה גם לא כזה מדליק, אבל... כן. אוקיי, סבבה.
אז יותר נחמד אולי לעשות את זה כבר שיש כסף. אני לא יודע, אני חושב שאין באמת נכון לא נכון, תעשו מה שנכון לכם.
כן, תעשו מה שאתם...
מה שנראה לכם באותו רגע זה תמיד הדבר הנכון.
אוקיי.
אז נחתי תקופה, ואז...
אגב, זה משפט ממש יפה, סליחה, אני רוצה להתעכב על זה.
כן.
מה שנראה לכם נכון באותו רגע...
נכון.
זה הדבר הנכון.
בדיוק.
מדהים.
כן.
זה עמוק יותר ממה שזה, עברנו על זה ככה רגע בזה, אבל זה משפט מאוד יפה, אחי, תחשוב על זה שתמיד אנחנו באיזשהו לופ של כאילו, האם הייתי צריך לעשות ככה, האם הייתי צריך לעשות אחרת, פה, שם. באותו זמן, היה לך איזשהו סט של פרדיגמות.
בדיוק.
ורצף של תפיסות עולם, והיית באיזושהי נקודה, ואתה לא יכול להבין אותה בעוד 5 שנים, אתה לא תזכור מה חווית באמת באותה נקודת זמן שלקחת את ההחלטה הזאת. מה שנראה לך נכון, זה מה שנכון.
לגמרי.
יפה, אוקיי, סליחה, תמשיך.
אם נעמיק בזה רגע, אז תחשוב שבתכלס אין דבר כזה החלטה לא נכונה. כל החלטה שקיבלתם הייתה נכונה ברגע שבו קיבלתם אותה. והיא שלחה אתכם למסלול מסוים.
כן.
ואם המסלול הזה לא היה נכון, בסוף יהיה תיקון, בסוף אתם תחזרו לאן שאתם צריכים.
יהיה זה רירה.
אז החיים שלכם זה מסע שאתם עוברים, והמסע הזה, הצמתים בו זה כל מיני החלטות קטנות שאתם מקבלים לאורך הדרך, אבל כל ההחלטות האלה הן נכונות. כי אתם מקבלים אותן מתוך המקום שאתם נמצאים בו באותו רגע.
כן, אני אוהב את זה מאוד. כן. מאוד.
אז נחזור. אחר כך התחלתי להשתעשע בלהקים סניפים של ספרי ניב.
אוקיי.
אז הקמתי סניף בבר שבע, הקמתי סניף
מה
בחיפה.
מה סניף של ספרי?
סניף, אמרתי, אני בני צוות בכל עיר, היה לי מין קונספט כזה, אמרתי, בסוף רוב ההוצאות לא במרכז. סופר שבא, סופר שלוקח יום חופש ורוצה כבר נוסע למרכז לפגוש את ההוצאה לאור שלו, כבר פוגש את כולם. אז אמרתי לעצמי, אם אני, אם אני אקים סניפים ואני בפריפריות,
כביכול הם נטרל מתחרים, כביכול.
כן, בסוף התבדתי. למה? כי אז באו לפגוש אותי בעיר שלהם,
ואז עשו גם
לדבר. אבל נסעו למרכז לראות את כולם.
כן.
ואז מה קרה?
סתם עשית סניף.
המשרדים שלי בהרצליה זה מאוד מרשים. 700 מטר, הכל כאילו...
פיין
טיל. בדיוק. והמשרדים שהיו לי בבאר שבע וחיפה, זה היה כזה על הדרך. אז יצר בדיוק את האפקט ההפוך מה שרציתי. אז לכן סגרתי את הסניפים. אבל כשבניתי את הסניפים, היה לי מין פנטזיה כזאת לפתוח סניף בלונדון. אמרתי, אני אתחיל לצאת לעולם. אוקיי? באותם ימים כבר שמתי לעצמי כותרת, אני רוצה להוציא לאור 1,000,000 סופרים. בסדר?
בארץ אני... כמסיבת חיים.
כן. בארץ אני בקצב של 1,000 ספרים בשנה. רחוק.
כן.
אני צריך להאיץ את הקצב. איך אני עושה את זה? אני יוצא לעולם. איך אני עושה את זה? וישבתי באותם ימים עם חבר מאוד קרוב, והוא אמר לי, תשמע, אם אתה תלך ותקים סניף בלונדון, אתה כנראה תעשה טעות חייך. אתה לא מכיר את השוק, אתה לא מכיר את העשייה, אתה לא מכיר את העולם העסקי שם, מהר מאוד הכסף שלך כבר לא יספיק, ואתה תצטרך כנראה לסגור את זה, ויקח לך כמה שנים להשתקם מההרפתקה הזויה הזאת. הוא אמר לי, אם אתה רוצה לצאת לעולם, זה רק עם טכנולוגיה. רק עם זה. תחשוב איך אתה ממנף טכנולוגיה, כדי לקחת את תהליך ההוצאה לאור ולעשות לו סקייל ברמה הכי גבוהה שיש. דבר איתך, לפני שהיה ChatGPT, לפני שדיברו בכלל...
כן, לפני שדיברו על זה בכלל, על AI.
כן, לפני ש-AI היה Buzzword שכל אחד משתמש בו וזורק למצגת.
כן. מתי אנחנו מדברים? כמה זמן אחורה? 3 שנים?
לפני 3 שנים.
שרגע, רק למי שמאזין, לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, אנחנו היום באפריל 24, לפני שנה בערך השיקו את ChatGPT.
נכון.
בדיוק השנה, אם אני לא טועה. נכון. אפריל 23. אז זה פער של שנתיים, ובשנה הזאת AI נהיה כותרת, אבל לפני זה אף אחד לא שמעת מילה AI בכלל.
אגב, הרעיון שלי בהתחלה לא היה עם AI, הרעיון שלי היה בהתחלה לעשות מין כמו פייבר כזה לסופרים, שמחבר אותם לכל אנשי המקצוע ומנהל להם את התהליך, אבל אז אמרתי, מה שאני חוסך פה, זה רק תפקיד אחד בתהליך, שזה מנהל ההפקה, בן אדם שמחבר את הסופר. ובטח
צריך את כל ה...
אני אומר, איך אני חוסך את הכל? איך אני חוסך את שלבי העריכה? איך אני חוסך את שלבי העימוד? איך אני חוסך את שלבי העיצוב קריכה? ואיך אני משתמש בבינה מלאכותית כדי לשדרג את היכולות של אותם סופרים, שיהיה להם אדג' על גבי סופרים אחרים.
שזה יהיה כבר
את זה. אז התחלתי לעבוד על הפיילוט. זה היה פרויקט צד בתוך ספרי ניב, בסוף לא ניהלתי את החברה, אז לקחתי עצמי פרויקט בתוך החברה שאני מתעסק איתו, שלא לי משעמם. ככה זה היה. הבאתי פרויקטור לפרויקט הזה, חבר קרוב, היום הוא ה-CMO שלנו, קוראים לו לב דוד, הוא ה-CMO בספיינס היום.
CMO למי שלא יודע, למה?
סמנכ"ל שיווק, כן. והתחלנו להשתעשע ברעיון, ואמרתי לו, אני רוצה שהתהליך יהיה אוטומטי לגמרי. אז הוא אמר לי, הוא קצת מבין גם טכנולוגיה וזה, ואמר לי, תקשיב, אוטומטי, זה אולי יהיה 70% אוטומטי. אז אמרתי לו, אפשר 80%?
אני רוצה עוד קצת.
אז הוא חשב קצת ברצינות, ואמר לי, יש סיכוי. ואז התחלנו לעבוד על איזשהו פיילוט. בפיילוט הזה הוכחנו שאפשר, הוצאנו בפיילוט 7 ספרים. הוכחנו שאפשר להוציא ספרים מבינה מלאכותית, ושהתהליך היה משמעותית קצר יותר, ראינו שאפשר לעשות הגעה עם AI, ראינו שאפשר לעצב קריכה עם AI.
שוב, זה כל זה לפני ש-AI נהיה הדבר?
כן, לפני הכל. זה היה ממש פיילוט. אז גם חשבתי על השם Books AI, זה היה השם הראשוני, אמרתי Books ו-AI, איזה גאון אני, אחרי זה הבנתי למה השם הזה לא נכון.
למה?
כי הדבר הראשון שאנשים חושבים זה, מה, ה-AI כותב את הספרים? שאלה ראשונה.
שזה מה שאני אמרתי לך מקודם.
שאלה ראשונה. בגלל זה גם שינינו לספיינס, בכלל, לשנות שם לחברה, עברנו פה תהליך מיתוג, הקרן שהשקיע בנו, שהובילה את הסבב, שתכף נדבר עליו, יש לה מומחה ברנד בתוך החברה, והם בעצם, בתוך הקרן, והם בעצם הובילו לנו את כל התהליך הזה של השינוי שם, והברנדינג של הארגון. אבל, אז התחלתי עם הרעיון הזה, בוקס AI, חשבתי שזה משהו מאוד חדשני, גם עשיתי בוקס עם X.
שזה בוקס.
כן, בסדר, אתה יודע, זה כזה שיחה. הדומיין היה פנוי,
בסדר,
זרמתי
טוב.
עם זה.
כן, בודק לפי הדומיין.
כן, אז ה-Proof of Concept, ה-POC עלה לי $200,000.
וואו.
אוקיי?
וואו, רק להוכיח שהקונספט
קיים. רק להוכיח שזה בכלל אפשרי. כן? כי היינו צריכים ממש להמציא תהליך של הוצאה לאור מחדש. המצאנו את התהליך מחדש.
סיכי.
כן.
מבוסס, הכל היה כאילו, המטרה שהכל יהיה מבוסס AI טכנולוגיה, אנחנו מדברים שוב. 3 שנים אחורה, לפני שזה נהיה נגיש.
סתם שדעה שבאותם ימים זה לא באמת היה AI, זה היה, הכל היה rule based.
מה זה אומר rule? If then.
כן, כל מיני כללים שזה.
שזה לא באמת AI.
אבל ראינו שזה הולך לשם.
שיש איזשהו קונספט ראשוני שמתגבש.
כן. אז...
נחזיר אותך רגע, שמת $200,000.
$200,000, חשבתי שזה היה $100,000, בסוף זה היה $200,000, כמו כל דבר בחיים.
כן, אומרים לך 20, יהיה לך 200.
זה תמיד ככה.
כן.
יצא proof of concept, הבנתי שכדי לעשות את השלב הבא, אז ישבתי עם זאב ומיכאל, אגב, בדיוק גם אז כבר החלטתי שאני מפצל את החברות, זאת אומרת שאני מקים את זה כחברה נפרדת.
כי כבר השקעת בזה הרבה כסף, אמרת, טוב, זה כבר...
הבנתי שגם ההון שלי לא יספיק. הבנתי שאני חייב לגייס משקיעים בשלב הזה, וזאב מיכאל אמר לי שאני צריך לגייס מיליון דולר.
שתי דברים. מי זה? אני לא מכיר אותו.
אוקיי.
ושתיים, איך זה היה עבורך? תראה, היה לך כבר כסף, אבל זה חתיכת סיכון לשים 200,000 דולר, זה לקנות דירה במחיר הזה. איך היה, מה שנקרא, בסוף זה מיזם שני שלך בחיים במרכאות, אני אומר, לבוא ולשים סכום כזה התחלתי, זה מלחיץ.
השקעתי בדברים אחרים יותר, ואני אגיד לך משהו. אני מסתכל על השקעה, לא כמה היא עולה לי, אלא כמה היא שווה לי. בסוף, אם הדבר הזה יעבוד, זה הולך לשנות את עולם ההוצאה לאור אחת ולתמיד.
כן. בסדר? בעולם.
בעולם. בסדר? וכמובן, כגודל הערך שאתה מביא לעולם, כתוצאה מכך גם התגמול הפיננסי. אגב, תמיד שאני עושה דברים, תמיד התגמול הפיננסי הוא חלק במשוואה, אבל הוא לא העיקר. הוא תמיד התוצר לוואי. בסדר? בסוף, הייתה לי מטרה, אני רוצה להוציא מיליון סופרים. איך אני עושה את זה? אני צריך להשקיע כספים, אני צריך להשקיע זמן, אני צריך להשקיע מאמץ כדי לפצח את הדרך לעשות את זה, כי הדרך שפיתחתי עד אותו רגע, היא הייתה איטית מדי. היא הייתה הכי מהירה שיש בארץ.
אבל עדיין לא קרוב להיות.
עדיין לא קרוב
להיות. חצי דרך למה שאתה רוצה בשביל להגיע למקום שאתה רוצה.
אפילו לא רבע דרך. זה ממש, אז הייתי חייב להשקיע זמן ומאמץ בלפצח כיוון חדש. אז אחרי ה-Proof of Concept, החלטתי להקים את זה כחברה נפרדת. גייסתי, עוד פעם, גם, זאבי מיכאל, שהוא יזם סדרתי שמחר כבר שתי חברות, והיום הוא שותף בקרן, ויצא לנו לדבר, והוא אמר לי, אתה צריך גייס מיליון דולר. עכשיו אני כזה מסתכל עליו, ולעצמי, אף לא גייסתי כסף, אף לא הייתי צריך. כל מה שבניתי בחיים, הכל היה בוטסטראפ.
כן.
אף לא נדרשתי להביא הון, מימון, ממקור חיצוני. ואמרתי לעצמי, איך מגייסים מיליון דולר? אין לי מושג. התחלתי פשוט להיפגש עם יזמים, התחלתי להיפגש עם אנג'לים. למזלי, גם הפוזיציה שלי, היות ובסוף כל מי שעשה משהו משמעותי, באיזשהו שלב הגיע לספרי ניב כדי להוציא ספר.
אז היה לך ישר כמעט כל הקשרים שהיית צריך כדי להניע את הדבר הזה.
בדיוק. אז היו לי, המעגלים שלי עזרו לי לפתוח את מעגלים נוספים ולהגיע לאנשים הנכונים, וגייסתי את המיליון דולר הראשונים מאנג'לים, שזה בעצם משקיעים פרטיים. תוך כדי גם נהייתי אנג'ל בעצמי, זה היה כזה ביחד. התחלתי להשקיע בסטארט-אפים גם, השקעתי עד היום ב-12 סטארט-אפים. התאהבתי בקונספט הזה, של, וואלה, איזה מגניב זה, אתה פוגש חבר'ה יזמים, אתה נותן להם סכום כסף, כן? ובסוף הם לוקחים את זה והופכים את זה לעסק.
כן.
חשוב על זה, זה משהו גדול. אז גייסתי את המיליון דולר הראשונים, התחלנו לרוץ, בסוף עשינו עוד pre-seed extension, הוספנו עוד 300,000 דולר לגיוס, ועם הכסף הזה רצנו עם הכסף הזה כמעט שנתיים. אגב, זה נס פח השמן, כן?
כן.
שסכום כזה מספיק לשנתיים.
כן.
בגלל שגם נתתי המון משאבים. זאת אומרת, לא היינו צריכים משרדים, כי שאלנו משרדים של ספרי ניב, בסדר?
כאילו החברה רחבה במרכאות על החברה השנייה,
וזה אפשר לי להיות מאוד 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 רזה, בסדר? וזה אפשר לי לעשות הרבה דברים ביתר קלות, וכשהגענו כבר לקראת סוף הרנווי, מי שלא יודע, הרנווי זה כמה חיים יש לעסק, כי בסוף סטארט-אפ...
על בסיס הגיוס, רגע, אני אעשה את הגשר ש...
כן, כי בסוף סטארט-אפ זה עסק שמוכר כסף רוב הזמן. וכאילו בדרך כלל אומרים שאתה צריך חצי שנה של ראנווי, אם יש לך קדימה, אתה כבר, היית צריך כבר לצחת לגיוס הבא.
כן, זה לא כך הרבה חצי שנה לצצב גיוס.
משהו כזה. אז...
רגע, אני רוצה שנייה להנגיש את זה קצת יותר, למי שלא מגיע בכלל מהעולמות האלה, כי לך זה אולי ברור, אבל אני חושב שבן אדם שמאזין אולי לא. בעצם, כשאתה מקים סטארט-אפ, אם הוא לא הולך למודל של בוטסטראפ, שזה אומר להיות רווחי בעצמך, אז אתה הולך ומגייס כסף. את הכסף הזה אתה מקבל ממשקיעים, ועם הכסף הזה אתה משלם לעובדים, לצוות וכו, משרדים וזה וזה וזה. כל חודש אתה נגיד סתם שם דוגמה, מינוס 100,000 שקל. יש לך מיליון שקל, אז אתה יכול לחיות 10 חודשים.
יש לך רמי של 10 חודשים.
בדיוק. אתה מגייס 5 מיליון שקל, יש לך קצת יותר זמן, תלוי כמה אתה מוציא. אז זה הרנווי. זהו, אתה יכול להמשיך.
בדיוק, כן.
מחזיר אותך, אז גייסת את ה...
אז אני מדבר לך על דצמבר, סליחה, נובמבר, דצמבר 2022, אמרתי טוב, השלב הבא לגייס 5 מיליון דולר, נכון?
כן.
גייסתי מיליון, אוקיי, צריך קצת להימתח, לשנות את הפרדיגמות אצלי בראש, ולגייס את הסבב הבא.
רגע, ברנווי הנוכחי, התפתחתם משמעותית כחברה?
כן, 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 ממש. כבר היה מוצר, כבר היה לקוחות משלמים, כבר השקנו את המוצר, זאת אומרת, כבר היה לנו טרקשן מאוד מאוד רציני, בסדר?
אוקיי.
היה לנו אז איזה 200 לקוחות משלמים, אוקיי? היום כבר יש 700, אבל אז היה 200 לקוחות משלמים, זאת אומרת, זה כבר חברה שהתחילה כבר לייצר מחזורים, ואז הבנתי שאני חייב את הסבב הבא, כי בסוף אני עדיין לא אגיע לקש פוזיטיב, אני חייב לגייס עוד כסף. דבר איתך על נובמבר, דצמבר 2022.
שזה, אגב, לרגע למי שלא עושה חיבור, זה חצי שנה לפני GPT, פחות, 4-5 חודשים. לפני כל ההתפתחות של AI.
כן, 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 לפני שהכל בכלל התפוצץ.
כן.
טסתי ל... בוא נגיד, לפני שבכל פגישה עם השקיעה הוא אמר לך, מה הבעיה, אני עושה את זה עם GPT. לפני, בסדר? טסתי לסן פרנסיסקו, אמרתי לעצמי, אני טס, כמה כנסי משקיעים, חוזר עם צ'ק, סלמתק. חי בסרט. ואז הסבירו לי שאני חייב לעשות היפוך שרבול. היפוך שרבול זה בעצם, אני הקמתי את החברה כחברה ישראלית, זה מה שידעתי, זה מה שהכרתי. מסתבר שאם אתה רוצה לגייס כסף מאמריקאים, אמריקאים יעדיפו תמיד להשקיע באנטיטי אמריקאי. יש להם כל מיני חוקי מס שעוזרים להם לחסוך במיסים אם הם משקיעים בחברות אמריקאיות, והחוקים האלה לא תקפים אם הם משקיעים בחברות ישראליות, או חברות שהם מחוץ לסטייטס. לכן, הפכתי את השרבול. עד שהפכתי את השרבול, הייתה לי כבר קרן שרצתה להשקיע, אמר לי, רק תעשה היפוך שרבול, כן. ואנחנו משקיעים. חזרתי לארץ, עשיתי את היפוך שרבול, לקח לי כמה חודשים, זה תהליך, זה רולינג מול מס הכנסה, דברים האלה לוקחים זמן. עשיתי את היפוך שרבול, שמתי חברת אם אמריקאית מעל החברה הישראלית, והייתה לי חברת בת אמריקאית, שהיא עכשיו היא חברה נכדה. זה כאילו, תחשוב כבר שלוש, אז אתה נכדה, אנחנו סוגרים. לא משנה. קיצור, עד שסיימתי את התהליך הזה, בדיוק התחיל פה בישראל כל הקשקושים של המהפכה המשפטית, כל ההפגנות, כל הזה. הפסיקו בעצם קרנות להשקיע בסטארט-אפים.
כן, עשית שם בלגן רציניים כל
הגיוס. ואם אתם, מי שלא יודע, שנת 2023 הייתה שנה נוראית בגיוס הון. נוראית. ופתאום קלטתי שהולך להיות לא פשוט. ואז התחלתי כבר לעבוד על עוד כיוונים, פגשתי עוד קרנות, וגם... תחשבו שאני נפגש עם איזה קרן און סיכוי, עם קרן און סיכון במאי, ואני שואל אותם, תגידו, בכמה סטארט-אפים השקעתם השנה? ואז הם אומרים לי, לא השקענו השנה. זאת אומרת, אתה קולט שכבר אמצע השנה, וקרנות עדיין לא השקיעו. ובסוף, איך אומרים, הכל מדויק, אוקיי? אז זה שהכל התעכב, באמת אני חושב שהיה לי מזל גדול, הצלחתי דרך מכרה משותפת, היא עשתה לי אינטרודקשן למייקל אייזנברג, שהוא הפאונדר של קרן א', שזה אחת מקרנות ההון סיכון היותר נחשבות בישראל, הם השקיעו בכל הסטארט-אפים הנחשבים שאתה מכיר. ובפגישה הראשונה איתו, אגב, כבר אז היה לי טרם שיט, כבר סוף סוף הייתה לי קרן שרצתה להשקיע, כבר היה לי טרם שיט, והיה לי עוד כמה קרנות שממש היינו קרובים איתם לטרם שיט, ואז נפגשתי עם מייקל. ואחת השאלות הראשונות ששאלתי אותו, זה מסתבר שהוא סופר, שהוא הוציא ספרים. שאלתי, תגיד, איך היה תהליך ההוצאה לאור שלך? אז הוא אמר לי, terrible. אני כזה, מצוין. הוא בדיוק הבין על מה אני מדבר.
הוא אהב אותה, הוא אהב
אותה. הוא מבין את הכאבים, בדיוק. הוא ממש הבין את הכאבים שאנחנו מדברים עליהם. ותוך כמה שבועות הוא כבר נתן לי טרם שיט נוסף. אחד הדברים שהוא אמר לי, שבאמת שקלתי ברצינות, הוא אמר לי, לפני שאתה לוקח ממני כסף, תקרא עליי. ואז תחליט, אוקיי? וככל שקראתי יותר, הבנתי שאוקיי, זה הבן אדם שאני רוצה. וחתמנו את הטרם שיט בראשון לאוגוסט. בסדר? בראשון לאוגוסט נחתם הטרם שיט. נובד לך 2023.
כן.
עצם העובדה שהצלחתי במהלך 2023 לחתום על טרם שיט, ובסוף גם לסגור את הסבב, זה, אני נובד לך לפני המלחמה, כן?
כן.
זה הישג שהוא...
לפני ובזמן המלחמה.
יפה. עכשיו, מה קרה? אמרתי לעצמי, אני צריך לסגור את הסבב מהר לפני החגים, כי עורכי דין לא אוהבים לעבוד בחגים. אז בסוף לא הספקתי, נכנסנו לתוך החגים.
מלחמה.
מיד אחרי החגים, מלחמה. בסוף הסבב נסגר רק בדצמבר, בסוף דצמבר.
זה עכשיו, 4 חודשים.
כן, לפני 4 חודשים. ואז גם, עדיין לא רציתי לפרסם את הסבב, כי אמרתי, אנחנו בדיוק משנים פרייסינג, אנחנו בדיוק משנים שם, אנחנו בדיוק עוברים פה כל מיני זה. אז חיכינו לכל הדברים האלה שיקרו, ורק עכשיו פרסמנו את הסבב, וסיפרנו לכולם על הגיוס, על סבב סיד של 6.5 מיליון דולר, שהובילה אותו א', הצטרפו לסבב, אתה מכיר את הספר סטארט-אפ ניישן?
מכיר את השם.
אז דן סינר, שהוא המחבר של הספר, רב מחר בינלאומי, הוא השקיע בנו גם.
וואלה.
וגם, זה בנאדם שלא הייתי מגיע אליו בלי הקשרים של מייקל. כן. זאת אומרת, מייקל, אחד מהחוזקות שלו, זה המון 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 קשרים שהוא יכול לחבר לך. המון המון מעגלים שהוא יכול לפתוח לך. יום אחד הוא אמר לי, אני רוצה שתדבר עם הסוכן של מדונה, יכול להיות שהוא יצטרף לסבב. אני כזה, אוקיי, סבבה, עושה לו אינטרודקשן במייל וזה.
יאללה, סבבה, סוכן של מדונה.
כן, אני עולה איתו לזום, בסדר? מי מצטרף לזום?
מדונה?
לא.
אה, נו, זה יכול להיות טוויסט.
אשטון קוצ'ר.
אה, בקטנה. בקטנה. כן.
פתאום אני קולט שאני בשיחת זום עם אשטון קוצ'ר. בסדר, כמובן צילמתי, אם אתה רוצה, שים פה את התמונה.
כן.
אז זה, 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 גם, זה סיטואציה שלא הייתי מגיע אליה בחיים. אוקיי? אם לא היה לי את מייקל שפותח לי דלתות. אז הצטרפו לסבב גם דן סינר וגם ליונטרי, שזה בנק השקעות מאוד מאוד נחשב בארצות הברית שהצטרף לסבב. וכמובן כל האנג'לים מהסבבים הקודמים הגדילו, שזה היה בהובלת M-Fund, שזה בעצם מועדון אנג'לים של יור אלקן, שדרכו אני משקיע בסטארט-אפים גם. זאת אומרת, זה הכל בסוף מעגלים שאתם פותחים. אוקיי? ובדיוק לפני כמה ימים יצאו כל הכתבות, וזה מאוד מרגש.
מאוד.
ופתאום אתה מתחיל לקבל הודעות מכל הקרנות שלא רצו, פתאום הן נזכרות בך, ופתאום הן שולחות לך הודעה, ופתאום הן אומרות חבל שלא יצאנו לדרך, וכל מיני דברים כאלה, טוב שנזכרתם.
פוליטיקה, מה לעשות.
זה תמיד ככה, כן. אגב, אמר את זה, אפרופו, זאבי מיכאל אמר לי פעם, יש 999 דרכים להגיד לא. יש דרך אחת להגיד כן. אוקיי? והלא, הם בכוונה לא יגידו לך לא דוח. הם בכוונה, זה נקרא...
כדי לשאת את זה פתוחה.
בדיוק. זה נקרא בשפה שלנו, go fetch rocks from the moon. זאת אומרת, שלח לי תוכנית לעוד 5 שנים, אוקיי? ואני רוצה לראות אם התוכנית הזאת עושה לי שכל, ואז הוא לא עונה לך יותר.
כן.
בסדר? זה כל מיני דברים כאלה, שקרנות בדרך כלל עושות, כשהן לא רוצות להשקיע, הן לא יגידו לך לא דוח. בסדר? אבל אם הן רוצות, הן יגידו לך כן. ואתה צריך רק כן אחד בסופו של דבר. והמסע הזה של לגייס כסף במהלך 2023, זה היה המסע שהייתי צריך לעבור דרך המון לא. המון המון לא, ולא מהסיבות הנכונות. מהסיבות שפשוט כל הקרנות ישבו על הגדר באותה שנה, ופשוט לא רצו להשקיע. עכשיו אגב זה נפתח, לא יודע אם אתה שם לב.
לאט לאט זה...
עכשיו זה מתאושש.
כן.
אז זה בגדול, כרגע אנחנו בשלב שיש לנו כמעט 800 לקוחות משלמים בפלטפורמה, איזה פלטפורמה שהיא ממוקדת רק בסופרים אמריקאים. כרגע זה הפוקוס שבחרנו.
עשיתם פיבוט גם טכנולוגית מאז הפתיחה של ה...
בטח, בטח. בכלל, המוצר היום, אנחנו סופר מעלה את הספר, אנחנו יודעים לסרוק את הספר, להבין על מה הספר מדבר. אנחנו יודעים כבר להמליץ לו על קטגוריות. בחירת קטגוריה לספר זה אחד הדברים הכי חשובים, זה מה שיגדיר את ההצלחה שלו, אם בחרת נכון או לא נכון קטגוריה. ואנחנו יודעים לעשות אופטימיזציה למטה דאטה של הספר.
מה זה אומר?
בסוף, תחשוב על SEO לספרים. אוקיי? אם לא תקטלג נכון את הספר, אם לא תבנה את המטה דאטה שלו בצורה טובה, יוצאים בארצות הברית 2 מיליון ספרים חדשים בשנה. זה 5,000 ביום.
וואו.
רוב הספרים, אתה לא לנו תמצא אותם, לא לנו תשמע עליהם, כי הם לא אונדקסו כמו שצריך.
כן.
אז אנחנו עושים איזו אופטימיזציה, ואנחנו עושים אופטימיזציה כזאת לכל פלטפורמה בצורה שונה, למעלה מ-100 פלטפורמות, לאמזון, לברנז אנד נובל, לבייקר אנד טלר, כל אחד המטה דאטה שלו שונה.
וואלה.
אז אנחנו גם יודעים לעצב קריחה ולכתוב את טקסט גב הספר, מותאם קטגוריה.
כאילו אותו ספר יראה אחרת לחלוטין בכל קטגוריה. בכל, סליחה, פלטפורמה?
לא, לא, לא. זאת אומרת, אנחנו, הדיסקריפשן כן, הקריחה תהיה אותה קריחה.
הדיסקריפשן, כביכול, תקציר שאנחנו
קוראים? כן, תקציר הספר.
יראה אחרת בין
פלטפורמה לפלטפורמה. והקריחה גם, תחשוב ש...
זה כמו סושיאל מדיה שאתה מעלה...
בול. זאת אומרת, אני נותן לסופרים של ספיינס, סוג של ג'יני כזה, שלוחש להם באוזן, איך הם יכולים להצליח יותר עם הספר שלהם?
אשכרה.
בסדר? ותהליך שהיה לוקח להם חצי שנה של להוציא ספר לאור, אנחנו עושים להם את זה בשבועיים.
ואתם עושים את זה יותר טוב?
הרבה יותר טוב. למה? תחשוב שאנחנו עושים הגעה לספר באמצעות בינה מלאכותית. בספרים, עד לא מזמן, לעשות הגעה לספר, היית צריך 3 מגיעים שיקראו את הספר אחד אחרי השני, זה לוקח מלא זמן ועדיין
יש טעויות. בינה מלאכותית עושה את זה היום פלולס, כאילו.
ואין טעויות. כי ה-AI מוצא הכל, הוא סורק, הוא מוצא. העין האנושית לא טובה בלמצוא טעויות בטקסט, לכן הרבה אנשים צריכים לעשות את זה אחד אחרי השני, ועדיין יש טעויות. עם AI אין. גם העיצוב של הקריחה, תחשוב שיש כל מיני רמות של מעצבי קריחות. אנחנו בספרי ניב, לדוגמה, עובדים עם מעצבי כיחות ברמה מאוד 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 גבוהה, כי אני מאוד מאמין בויזואליות של הספר, זה מה שעוזר למכור את הספר בסוף. אבל בסוף יש את המעצבי כיחות שיש להם מומחיות מסוימת. נגיד יש כאלה שיודעים לעצב כיחות אירוטיות לספרים אירוטיים, יש כאלה שיודעים לייצר כיחות שהם יותר מתאימים לעולמות ה-how to, לעולמות המנטורים. אבל אחי, יש 15,000 קטגוריות.
וואו.
אז ה-AI שלנו יודע לעשות אופטימיזציה מותאמת קטגוריה. זאת אומרת, מותאם ספר, מותאם קטגוריה, לייצר את הכריכה שיש לה את הסבירות הכי גבוהה להצליח.
לא, אין ספק שזה, שהטכנולוגיה פה יש לה יתרון משמעותי על בני אדם.
בטח.
זה בכלל לא משהו ש...
לגמרי.
אוקיי, טירוף.
וגם ספרי שמע. יש לנו למעלה מ-60 קולות סינתטיים, ואנחנו יודעים לג'נרט ספר שמע, ואני יכול גם לייצר דיאלוגים. תחשוב שאם אתה רוצה ספר שמע שיש בו כמה שחקני קול, אתה יודע כמה זה עולה הדבר הזה, להפיק את הדבר הזה?
טירוף.
פה תבחר קול פר דמות, תריץ את זה.
או מלא כסף, או לשבת ולקרוא בעצמך, שזה גם אופרציה כאילו, שחלק מהסופרים אוהבים לעשות גם את זה.
תלוי, יש ויש.
כן.
אני נותן להם את האפשרות לצלול, לעשות drill down לכל דבר. אבל רובם פשוט מקבלים את ההמלצות של ה-AI ופשוט מוציאים את הספר מאוד מאוד מהר. הם גם פוגשים את השוק מהר יותר.
שבועיים זה כלום, מה זה פוגשים את השוק הזה? כאילו הם לא עשו כלום.
אגב, לפני שנה הייתי אומר 8 ימים. אני אחרי אומר שבועיים, כי יש לנו יותר לקוחות, הממוצע קצת עלה, לא בגללנו. אצלנו אפשר להוציא את הספר, את כל הספר בשעה.
כן, בשעה. זה פלטפורמה בסוף.
כן, בסוף הבן אדם עובר, מאשר, מסתכל, בודק, אז הממוצע
שלנו... אז הממוצע עלה, כי יש כאלה שיותר זה במרכאות אני מזרוקים, ויש כאלה שהם יותר רציניים, ולוקחים את זה, אתה יודע, אני יושב עד זה עכשיו, וזה כל משימת חייו בחודש הקרוב. שבוע, שבוע, שבועיים.
וגם לפעמים יש סופרת בת 70, שפעם ראשונה, לוקח לה יותר זמן, אנחנו עוזרים להם, יש לנו עדיין קסטומר סקסס שמלווים אותם, כאילו, זה חלק מה...
טוב, אני רוצה שנדבר קצת, אז באמת על... תראה, אתה הגעת מעולמות שהם לא סרוויס, ספרי ניב זה לא סרוויס, אבל זה עסק, נקרא לו... זה עסק לא טכנולוגי, הוא יש בו הרבה טכנולוגיה, אבל זה לא עסק טכנולוגיה, או נקרא לזה יותר נכון להגיד, זה לא SaaS, סלש משהו כזה או אחר, זה לא שירות שמונגש באמצעות הטכנולוגיה. מעניין אותי לשמוע על השוני בין שני העסקים, היתרונות והחסרונות של כל אחד מהעסקים שאתה שומע בצורה אובייקטיבית, מה שנקרא. מה היתרונות של ספרי ניב והחסרונות של ספרי ניב, לא בכלל של ספרי ניב כספרי ניב, אלא כעסק שהוא לא מבוסס טכנולוגיה, מה היתרונות, מה החסרונות, ולהבדיל עסק טכנולוגי, יתרונות וחסרונות.
כן.
שוט.
אז אני אעשה את זה ככה, אני אשים את ספרי ניב לעסק עם הרגליים על הקרקע.
עסק פיזי.
עסק עם הרגליים על הקרקע.
כן.
עסק שכל חודש חייב להרוויח כסף, והוא חייב לשלם משכורות. ואם כמה חודשים הוא לא יהיה רווחי, אז עלולה להיווצר בעיה. זאת אומרת, זה עסק שמאוד מאוד, אין לו מקורות מימון, למעט בנקים, אבל אני לא יכול להביא משקיעים לעסק הזה. זאת אומרת,
כל שקל... אתה יכול, אתה לא תעשה את זה.
כאילו, זה לא עסק שכמו חברת טכנולוגיה, שכל הסטרקצ'ר שלה מובנה למשקיעים שמשקיעים בהייטק. בסדר? זה חברה שהיא רווחית, שהיא צומחת, אבל בסופו של דבר כל שקל שהשקעתי הייתי חייב להרוויח קודם. בסדר? ויש לי קאפ מאוד ברור, ישראל. בסדר? זה ספרים בעברית, זה סופרים ישראלים.
גם אם אני בדומינציה על כל השוק, יש תקרה.
בדיוק. דוגמה, אני מוציא 1,200 ספרים בשנה, אם עכשיו אני אעשה שמיניות באוויר, אני אוציא 1,500.
כן.
בסדר? אז אני לא אהיה 15% מהשוק, אני אהיה 20% מהשוק. כן. וואו, זה לא באמת...
וגם תהיה 50% מהשוק, זה בסוף עדיין תקרה.
כן, וגם בשלב הזה כבר התחילו להפיע עליך כל מיני הגבלים עסקיים ודברים, כן? אין לך באמת עוד לאן לגדול. הגעתי לגודל המקסימלי, שהוצאה לא רוכל להגיע אליו בישראל, אולי יש לי עוד טיפה, זהו.
כן.
ולכן, כדי להמשיך להתפתח, היינו חייבים להיכנס לעוד תחומים. נכנסנו עכשיו לקורסים דיגיטליים, בשלוש שנים האחרונות ספרי ניב מפיקה, כבר קראנו לזה ניב דיגיטל, ויש שם ממש קורסים דיגיטליים שאנחנו מפיקים לאנשים, משווקים להם וכל הדברים. אז היינו חייבים, כדי להמשיך לגדול, ללכת לכיוון נוסף שהוא מקביל לתחום הספרים. בספיינס, זה כבר עסק מסוג אחר לגמרי. זה עסק שאני יכול לגייס משקיעים מהיום הראשון. זה עסק שהסקייל שלו הוא אינסופי, כי כרגע אני פונה רק לאמריקאים, שזה גם שוק הרבה יותר גדול, פי כמה וכמה מונים. דבר איתך על ישראל, עושים 7,000 ספרים בשנה, בארצות הברית עושים 2 מיליון ספרים בשנה, זאת אומרת, שתבין את הפער.
זה פער לא סביר בשום צורה.
כן. וגם, אני כאילו פונה לכל שוק דוברי האנגלית בעולם, ותכף אנחנו פותחים גם ספרדית.
כן, שזה עוד הכפלה בערך.
זאת אומרת, הסקייל הוא הרבה יותר מרגש, הרבה יותר מעניין. המשחק אחר, כי זה עכשיו, פתאום, חלק מהזמן שלי הולך לניהול ציפיות של משקיעים. כי once גייסתי כסף עם משקיעים, זה לא שנותנים לך כסף...
יאללה ביי, תהנה.
ונדבר בעוד שנה. אתה יודע, זה ממשקים יומיומיים. כן. אז, וגם, אם בספרי ניב אני 100%, פה אני כבר נשארתי שליש אחרי הסבב האחרון.
אשכרה.
שתבין שכאילו, אתה מגולל. כן. זאת אומרת, זה כבר לא חברה רק שלך, זה כבר לא חוסמה שבא לך.
כן, שזה משחק אחר גם, לחלוטין.
לגמרי, ואתה לא, וגם תקציבי.
יש דין לחשבון, ויש דברים, ויש זה.
לגמרי, יש תקציב, והבורד מאשר את התקציב הזה, ואתה חייב לפעול בתוך התקציב, אתה לא יכול פתאום עכשיו לעשות מה שאתה רוצה. כן. זה משחק מסוג אחר.
אתה גם תקן אותי, אני טועה, אתה חייב להיות מעורב בעסק הזה, השקיעו בך חלק מההשקעה.
ברור, ברור, שלא תטעו, שמשקיע משקיע, הוא אף לא משקיע במיזם.
כן, משקיע באנשים.
משקיע ביזם.
כן.
אוקיי? ביזם, בכמה הוא מאמין שהיזם הזה, הוא הבן אדם להוביל את המשימה הזאת.
הוא והצוות.
הוא והצוות, כן. הוא והצוות. אז זה סופר חשוב. עכשיו, ההבדל הוא בגישה. אוקיי? אם בספרי ניב, כל גדילה הייתה חייבת להיבנה על הגדילה הקודמת. זה תמיד היה מדרגות. תמיד היה מדרגות. זה תמיד כאילו... אם אתה רוצה להגדיל את התקציב פרסום מ-50 אלף שקל ל-100 אלף שקל, אתה צריך לעבור מ-50 ל-60, מ-60 ל-60, לבדוק שהכל עובד לך, בסדר? ולאט לאט להגדיל את התקציב פרסום בהתאם להגדלה של ההכנסות של החברה. זאת אומרת, זה חייב להיות איזושהי מתמטיקה שהיא make sense. סטארט-אפ זה עסק שמוחק כסף כל חודש. זאת אומרת, אתה מגייס כסף, אתה קונה עצמך runway מתוך הבנה שזה סופי.
כן.
אוקיי? כביכול, ספרי ניב זה עסק שהוא אינסופי, כי כל חודש הוא רווחי, וכל חודש בונה את החודשים הבאים, ויש לנו תמיד מין קרית ביטחון של איזה שנה קדימה, שלא משנה מה יקרה, יהיה בסדר.
כן, וגם מגמת צמיחה כלשהי שאתה חי לפיה.
כן, אבל זה מגמת צמיחה שהיא כזאת.
כן.
בסטארט-אפים זה מגמת צמיחה שהיא, אם בשנים הראשונות החברה מוחקת כסף, ואז היא מתחילה להרוויח, ובאיזשהו שלב הקצב של ההכנסות גדל בצורה אקספוננציאלית, ואז היא גדלה ככה.
כן.
זאת אומרת, המשחק הוא הרבה יותר מהיר. תחשוב שבספרי ניב להגיע לקצב של 3 ספרים חדשים ביום, לקח לי 8 שנים.
וואו.
בספיינס להגיע לקצב של, עוד מעט אנחנו בקצב של 9 ספרים ביום, לקח 3 שנים. זאת אומרת, פי 3 בכמות,
כן.
פי 3 בכמות, בפחות משליש מהזמן.
ואני מאמין שגם אם היית, מה שנקרא, מתחיל עם המומנטום של AI, נגיד רק לפני שנה היית פותח, יש מצב שהפער לא היה כזה גדול.
בטח.
יש מצב טוב שהפער לא היה כזה גדול.
כן, אני מאוד הקדמתי את
זמני. הקדמת את זמנך.
הקדמתי את זמני,
אבל... מה זה הקדמת? אתה יודע, באותה מידה גם יכול להיות הצלחה מסגשגת, ולא היית אומר את זה. אין לדעת מה זה הקדמתי את זמני.
זה נתן לי פור אבל. כן. היום כל מתחרה שיקום...
אתה כבר יש לך את הכל.
בדיוק. אני כבר שנה לפניו, זאת אומרת, אני עובד על הדברים הבאים כבר, הוא יתחיל לעבוד רק על מה שאני כבר יש לי. אתה מבין? זה איזשהו משחק שזה טוב שהתחלתי לפני כולם.
כן, אבל מעניין אותי רגע להתעכב על זה, כי אתה מציג פה ספציפית המסלול של VC,
כן.
ושל אני לוקח כסף שאני יודע שאני מראש שורף אותו, כי לא שורף, זה לא שורף,
זה משקיע. שורף, אתה...
מוציא מאוד 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 מהר, יש לך את הרנווי הזה שאתה מסתכל עליו, אבל להבדיל יש גם בעולמות של טק, את המודל שמדומה אני הלכתי בו, שלא בכך, הייתי, תראה, אנחנו תוך חודש יצאנו MVP, וכבר תוך עוד חודש היינו ב-10 אלף דולר, MRR. אז מהחודש השני כבר היינו ברווחיות.
כן.
שזה לא עם משקיעים וזה לא כלום. יש גם את המסלול הזה, בעולמות הטק. אז אני לא יודע אם הייתי רוצה שתתמקד ספציפית בפער הזה, בשוני הזה בין שני הסוגים של החברות, אלא יותר בסוג השירותים שאתה נותן הוא טכנולוגי, אל מול סוג השירותים שאתה נותן הוא פיזי מבוסס אנשים. זה הפער, בתפיסה שלי לפחות, זה הפער המשמעותי שבסוף יש בין שני סוגי החברות.
בטח, כמובן. תחשוב שכדי להוציא קצב של 3 ספרים ביום בספרי ניב, צוות של 400 איש.
וואו.
אוקיי? צוות של 400 איש, שכירים ופרילנסרים כאחד. כדי להוציא עוד 109 ספרים ביום בספיינס, צוות של 51 איש.
משחק אחר. שמיים בארץ.
משחק אחר. זאת אומרת, הפוטנציאל של הרווח בחברה שהיא מבוססת טכנולוגיה, הוא משמעותית גבוה יותר.
וגם ב-51 איש של ספיינס, תקן אותי אם אני טועה, הסקלביליות של ה-9 ל-100, כנראה לא ישתנה דרמטית. כאילו, זה לא יהיה כמו להפוך בין... כאילו, יכול להיות שאתה תצטרך גייס אפילו, נגיד סתם, עוד 50 איש, אבל עשית פי 10 על זה. כאילו, הפער הוא משמעותי, כאילו, היחס של עובד אל מול תוצר.
כן, אגב, הייתה את הרפרנס, פינגווין, ההוצאה לאור הכי גדולה בעולם, יש לה 4,000 עובדים.
וואו.
והם מוציאים, 2,500 ספרים בשנה. אוקיי?
זה לא כזה פער מ...
אנחנו השנה כבר נעבור אותם. אנחנו השנה נוציא 3,000.
לא, זה גם לא כזה פער מספרי ניבם, פי 10 אנשים. כן. איך זה הגיוני?
זה פעילות אחרת.
כן, פעילות
מסוימת. אגב, לא, גם בספרי ניב יש לנו המון 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 טכנולוגיה שמזרזת תהליכים. פשוט בספיינס לקחתי את זה לקצה.
ואתה לא משתמש בספיינס, בטכנולוגיה של ספיינס בספרי ניב? עכשיו, אין עברית.
עכשיו התחלנו קצת, אבל בגדול, בגדול...
העברית עדיין ב-AI גם לא מספיק, תקן אותי אם אני טועה.
זה...
עברית ו-AI זה לא...
הפער ביכולות, בין השפות, בגלל שכל האינטרנט באנגלית, כל המפתחים... ועברית זה לא שפה שמשתלם בכלל לפתח בה משהו מהסוג הזה.
כן.
כי זה שוק קטן.
כן.
אוקיי? עוד פעם, 7,000 מול 2 מיליון.
2 מיליון.
אוקיי? 5,000 ספרים יוצאים בארצות הברית ביום. זאת אומרת, מה שקורה בארצות הברית ביום וחצי, קורה בישראל בשנה.
אני מאמין אגב שעם ה-AI והיכולות שהוא מביא זה גם יגדל, כי בסוף, אתה יודע, אם זה יהיה יותר נגיש לכולה, היום להוציא ספר כמה, זה עשרות אלפי שקלים, לפי מה שאני מכיר, תקנתם יותר.
בארץ יש לי גם פרויקטים של מאות אלפי שקלים, אבל...
כן, מתחיל בעשרות.
אבל זה מתחיל בעשרות אלפי שקלים.
אז יש לך סף כניסה שהוא יחסית גבוה.
נכון.
עכשיו זה יהיה מאות דולרים, ראיתי באתר שלכם, זה המספרים בספיינס.
כן.
אחי, זה עושה את זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, זה יגדיל גם את המספרים בפוטנציאל.
אני מאמין מאוד שכן. המטרה שלי להוריד חסמים.
כן.
שזה יהיה affordable, שכל מי שרוצה להוציא ספר יוכל לעשות זאת. והסיבה שאני יכול לעשות את זה, זה בזכות זה שהמוצר שלי היום בספיינס, מי שמבצע את העבודה זה לא בני אדם, זה אלגוריתם.
טוב, נושא הבא שלנו, הוא קלט יותר חיים אישיים נקרא לזה ככה, עד עכשיו זה היה יותר ביזנס. אבל אני חושב שאתה בסוף חווית את הרודמפ שיזם צעיר שמאזין לנו, זה משהו, הוא מסתכל עליך ואומר כאילו, וואלה, זה השראה, זה כיוון, זה דרך, זה לייפסטייל שאני רציתי לחיות, ויתרת על הטיול אחרי צבא. חווית גם את התואר שספציפית זה, אתה יודע, אולי קצת פחות המיינסטרים היום, אבל רגע, בוא שנייה, חווית את זה, חווית את זה, הקמת עסק, גדלת, עשית כסף, אתה בחור מצליח, אתה בפריים טיים, לפי מה שנקרא, לפי המונחים ברשתות החברתיות, אומרים גיל 30, 35, זה המספרים שאתה בפריים שלך כגבר, ואני בטוח שזה מביא איתו הרבה הרבה טוב, ואולי גם פחות טוב. מעניין אותי לשמוע איך החוויה של להיות, נקרא לזה, בחור מבוסס, מצליח, בין 30-35 בטווחים האלה, ווואלה, אתה יודע, הכל נהיה לך יותר נגיש, בנות יותר רוצות, נשים, זה מסנבר, איך זה משפיע עליך?
אז אני תמיד הייתי בתחושה שאני לא מספיק, אוקיי? שתמיד יש עוד מלא דברים שאני צריך לעשות,
כן.
אוקיי? שאני תמיד צריך להתפתח יותר, ואני חושב שזה בדיוק התהליך של ההתבגרות, אוקיי? כי אם עד לפני 5 שנים עוד הרגשתי שאני ילד, היום פתאום אני בשנתיים האחרונות אני מרגיש, אוקיי, אני כבר לא ילד, אני גבר. זה מין שינוי במיינדסט, זה שינוי ב... זה לפעמים, אם פעם הייתי מחפש את התשובות אצל אנשים אחרים, אני מחפש את התשובות אצלי. אני יותר מתבונן פנימה. זה איזשהו תהליך של התפתחות, שאתה גם נהיה יותר, נקרא לזה, יותר יציב מבחינת התודעה שלך, אוקיי? פחות מתרגש מדברים שקורים, אוקיי? אם פעם, לפני 5 שנים, אם היה קורה איזה משהו בעסק, זה היה ממש משפיע עליי מיד, היום כאילו אני באמת איזושהי יכולת להכיל אתגרים מאוד מאוד מורכבים.
ואתה לא חושב שיש קשר גם לאיזושהי יציבות פיננסית שפיתחת עם הדבר הזה?
גם.
זה גם שזה השפעה.
גם, אבל בסוף, אומר... אבל בסוף זה לא חשבון בנק, זה כאן.
ברור שזה לא אוקיי? חשבון בנק, אבל יש משפט יפה שאומרים, אומרים כסף לא מביא אושר, אבל הוא מביא לך את היציבות ואת ה... בסוף, המשפט הוא כזה, כסף לא מביא אושר, אבל חוסר בכסף מביא חרדה.
נכון.
בסוף, באיזשהו מקום גם כשאתה עשית כסף ויש לך כסף, אתה יודע שהכל טוב, אז גם במקרה ה-worst case scenario, הלך העסק לגמרי, כפות, אתה תהיה בסדר.
נכון.
גם כי יש לך את היכולות והכל, שזה ברור, אבל גם כי אתה יודע שכאילו הכל טוב, יש לי את הכסף שלי ואני בסדר.
גם כי יש לך כמה ארנקי קריפטו
למקרה ש... בדיוק, אתה מבין? עכשיו, שאלה אם אתה לא חושב שיש קשר בין זה, או שאתה אומר, זה באמת הרבה יותר עניין של עבודה פנימית, מה שקרה פה.
זה המון עבודה פנימית. אבל עבודה הפנימית היא באה מבחוץ פנימה. זאת אומרת, זה הקפות שאתה אוכל מהחיים, שבונים את האופי שלך. בסדר? ובסוף, אם נדבר רגע על נשים, בסוף נשים רוצות גבר, הן לא רוצות ילד. אוקיי? נשים מעדיפות גבר שהן יודעות שהן יכולות לבטא את הנשיות שלהן, את הנקביות שלהן כשהן בסביבה שלו.
מה זה אומר?
זה אומר שיותר קל להן להרפות, לשחרר, אוקיי? לבטא רגש, אוקיי? ולדעת שהאדם שאיתן כרגע, וואי, עכשיו שלא מיליון פמיניסטיות ייצאו עליי על 200.
לא, הכל טוב, אנחנו...
אבל בסוף, תחשוב שאישה חיה חוויה מאוד רגשית, בסדר? והיא צריכה לדעת שיש לה מקום בטוח לחוות את הרגשות האלה. ואם היא תרגיש שהסערות הרגשיות שלה מפעילות את הגבר שלה, אז היא לאו דווקא תרצה להיות איתו. אבל אם היא תרגיש שהסערות הרגשיות שלה...
מוכלות.
בדיוק, הגבר שלה יודע להכיל אותם, וזה לא באמת מזיז אותו, בסדר? אז זה, עכשיו, זה בדיוק הגבריות שאני מרגיש אותה כיום. אם עד לפני שנתיים שהייתי בקשר, אוקיי? אז תמיד כשיצאתי מקשר, תמיד רציתי להיכנס לקשר מיד מהר. זאת אומרת, לא רציתי להיות לבד עם עצמי. הייתי באיזה 5 מערכות יחסים ברצף אחת אחרי השנייה, כשביניהם היה הפרש של חודש. עכשיו אתה יוצא עם מישהי 2-3,
חודש הפסקה.
נפרדים, ותוך חודש אתה כבר עם מישהי אחרת, וגם איתה אתה יוצא 2-3, אתה מבין שזה בא מתוך איזשהו פחד להיות לבד. האם אני לא מספיק טוב, איך אני... ובפרידה האחרונה אמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולך להיות לבד תקופה. בסדר? ופתאום בתקופה הזאת, אתה פותר לעצמך המון דברים, אתה מפתח את הגבריות שלך, ו...
אתה לומד גם לאהוב את עצמך באיזשהו מקום, אני חושב שזה בעיקר זה.
לגמרי.
זה ללמוד לאהוב את הלבד שלך, ללמוד לך... מי אתה בכלל?
לגמרי, אתה מבין שאתה לא צריך אף אחד, אתה מבין שהכל נמצא בך. ואז זה גם בא, כשקפצתי מקשר לקשר, זה כי אני לא רציתי להיות לבד, ופתאום אין לי בעיה להיות לבד, אז זה גם מאפשר...
אפילו נהנה מזה.
נכון, וזה גם מאפשר לי לבחור את הבת זוג הבאה, לא מתוך urgency של אני לא רוצה להיות לבד, אלא מתוך, אוקיי, זו באמת מישהי שאיתה אני רוצה לבנות משהו, בסדר? וזה כבר משחק מסוג אחר. עכשיו, כשאתה עדיין בתודעה של ילד, אז מניעים אותך לפעמים דברים שהם לאו דווקא המניעים הנכונים. אני יכול להגיד לך שבתקופה האחרונה, כמה שזה אולי יישמע לך מוזר, בתקופה האחרונה התחלתי להניח תפילין.
אוקיי.
בסדר? ושמתי לב לשינוי דרסטי ביכולת שלי לנהל את היצר המיני.
אוקיי.
אוקיי? אם בעבר זה מאוד ניהל אותי, זאת אומרת שכל הזמן רציתי להתחיל לבנות, כל הזמן רציתי לצאת עם מישהי, אוקיי? ופתאום ברגע שהתחלתי לעשות את התהליך הזה בבוקר, שזה תהליך של הוקרת תודה, זה תהליך של התמסרות, זה תהליך שהוא בעצם מקייל אותך, מחבר אותך, פתאום יותר קל לשלוט בזה. פתאום זה כבר לא מנהל אותך. פתאום זה נהיה איזשהו משהו שאתה בוחר מתי אתה רוצה ומתי אתה לא רוצה. זה גם, זה דברים שמגיעים עם הגיל. זה דברים שאם עכשיו היית מדבר איתי על זה לפני 5 שנים, לא הייתי בכלל מבין על מה אני מדבר עכשיו. אז זה איזושהי בגרות שמגיעה עם הגיל, ואיתה גם נפתחות הזדמנויות.
אני חושב שזה, אני רוצה להוסיף, מה שנקרא, להשוות ולהוסיף. לא יודע אם זה עניין של גיל, כמו שזה עניין של, אתה יודע, פשוט להיחשף לדברים, כמו שנגיד, אתה יודע, בן אדם שלא נחשף לעולם העסקי ולא באמת מבין איך הכל בסוף זה מתמטיקה, או לא משנה מה, או לא מבין סתם, בהכי בסיסי, מה זה שיווק, איך אתה גורם לאנשים לקנות, מה זה מכירות, שזה עניין של סוג של תודעה עסקית, נקרא לה כזו. אז גם פה זה איזושהי תודעה מינית של, יכול להיות שאצלך זה הגיע להניח תפילין, להבדיל אצלי, סתם אני קראתי ספר שנקרא גבר הרב אורגזמטי, שזה ספר שמלמד אותך איך לשלוט באנרגיות המיניות שלך, לחוות מספר, אז אפשר נקרא לזה להשיג את זה לפני, או להיחשף לדברים האלה בצורה מוקדמת יותר, אמא מה, אני כן מסכים, שנקרא לזה, כשאתה לומד לשלוט ביצרים האלה, זה מאוד מאוד עוזר לך לעשות, לקבל את ההחלטות האלה בצורה רציונלית. את הפרטנרית הבאה שלך וכו', שזה אני מאוד מאוד מתחבר.
אגב, המלחמה ביצר זה הדבר ש... לא סתם אומרים שמי שכובש את יצרו, אוקיי? הוא יכול לעשות כמעט הכל.
כן.
כי בסוף, תחשוב, יש לנו, אפילו שאנחנו ישות אחת, יש לנו שני סוגי רצונות, אוקיי? יש את העני הגבוה, שהוא תמיד מונע מתוך השראה, הוא מונע מתוך רצון לעשות טוב בעולם, הוא מונע מתוך, אוקיי? מתוך איזושהי שליחות, בסדר? ויש את היצר, אוקיי? שזה העני הנמוך. אוקיי, שאני הנמוך רוצה להמשיך לישון, אוקיי? אני הנמוך רוצה אולי להיות כל היום בטיקטוק. אני הנמוך לא רוצה לקום בבוקר איך להתאמן בחדר כושר. אני הנמוך רוצה כל היום לאכול דברים ממתקים וסוכריות ושטויות. והיכולת שלנו לא להתנהל מתוך היצר, שמבחינתי היצר זה בא לי. תכף מדבר גם על תזונה בטח ודברים כאלה. אז תמיד אני אומר לאנשים, ברור שבא לי מתוק. ברור שבא לי כל הזמן משהו מתוק, אבל אני לא נותן לבא לי לנהל אותי.
כן.
בסדר? זה שבא לי משהו, זה לא אומר שאני צריך לעשות אותו. להפך, אם בא לי משהו, זה אומר שאני לא צריך לעשות אותו. זה אומר שאני צריך לנהל את זה, ואני צריך לשלוט בזה. והמלחמה ביצר, היכולת שלנו כבני אדם, שאני חושב שזה ההבדל בינינו לבין בעלי חיים, אוקיי? אנחנו לא חיים, כאילו, אנחנו יכולים לחיות חיים שהם יצריים, אבל אז זה חיים שהם מאוד חייתיים. בסדר?
כן.
ואם אנחנו נלמד לכבוש את היצר שלנו ונלמד לנהל אותו,
אז אנחנו הולכים
להבדיל
אלפי הבדלות, כן. אבל זה כמו שאתה רואה כלב בטבע ואתה רואה כלב ביתי, אני לא יודע אם אתה יכול לכבוש את זה, אבל נגיד סתם לי יש את הכלבה שלי שראית אותה שהיא כלבה, כן. ביתי, ראית, היא
מרגול.
נקניקית כזאת. כן, מרגול. ולהבדיל יש אצל ההורים שלי כלבה שחיה בחצר שלהם שהיא כלבת בית אבל בחצר. ההבדל ביניהם זה נראה כמו זאב וחתול. גם אצלנו, בתוך אנחנו שלנו, כמה שאתה יותר ביצרים האלה, אתה הרבה יותר בבוני כזה, אתה הרבה יותר חייתי, וכמה שאתה יותר, ועכשיו, ההבדל ביניהם זה גם בחוכמה, או בתבונה נקרא לה. כמה שאתה יותר חייתי, אתה פחות תבונתי, פחות ער, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אתה פחות, בא לי להגיד חכם, זה לא חכם, כי זה לא רק חוכמה, ואתה יותר חייתי, משמע אתה פחות... חכם זה המילה היחידה שעולה לי, אבל זה לא באמת חכם, זה משהו אחר. אני מניח שאתה מצליח להבין.
כן.
ובסוף, כמה שאנחנו באמת נותנים ליצר שלנו יותר נהל אותנו, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. זה כאילו משהו שגורם לנו בסוף להיות יותר בבון, בטבע או הנאנדרטל או לא משנה מה היינו לפני כמה אלפי שנים.
אז זה בא הרבה מהיכולת שלנו לנהל גם את הרגשות שלנו. אוקיי? נכון תמיד, וזה הדבר ש... גם, אני מקווה שפמיניסטיות לא ייצאו עליי על 200. אבל אם...
מקסימום ייצאו עליך, מה יכול להיות?
לא, בסדר, כן. אז תחשוב שיש לנו שני סוגי אנרגיה. יש לנו אנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית. בסדר? ולכל אחד יש משהו דומיננטי בו יותר. אנרגיה יש כאלה שהם חיים במסע מאוד זכרי, ויש כאלה שחיים במסע מאוד נקבי. זה לא משנה אם אתה גבר או אישה, אוקיי? יש נשים שהן יותר נקביות ויש נשים שהן יותר זכריות. בסדר?
כן.
בדרך כלל, נשים שהן במסע של קריירה, אוקיי?
יותר זכריות.
אז הן במסע זכרי. אפרופו פמיניזם, מקדם תכונות זכריות בנשים. בסדר? במסע הזכרי, אם נגיד מסע נקבי זה יותר אכלה, רגש, אהבה, חיבה, שיחה, בית, משפחה, מסע זכרי זה יותר הישגים, מטרות, יעדים, לכבוש כסף. פסגות, כאב, לפעול למרות שאתה מפחד, אוקיי? וגם ניהול רגשי, לנהל את הרגשות כן. שלך, בסדר? ותמיד אתה רואה שמנסים להכיל את אותם פתרונות שמכילים אותם על, נגיד, על אנשים שבמסע נקבי, אז זוכר, תתחברי לרגשות שלך, תרגיש, אבל גבר, אם הוא יפעל מתוך הרגש, הוא יעשה דברים לא טובים.
מה זה לא טובים? אולי לא יודעים להגיד לא טובים זה מה שנכון, זה לא טבעיים.
תראה, אם אישה כועסת, אוקיי, והיא במסע נקבי, אז היא כנראה תבכה. אם גבר כועס, הוא יכול להרוג מישהו.
כן.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים מהרגשות שלנו. כי לנו לגברים שבמסע זכרי, יש לנו גם בפנים את היצר האלים.
כן.
ואנחנו חייבים להיות מסוגלים...
לא יודע אם להגיד יצר אלים, אני חושב אפשר לראות את זה מאוד מאוד יפה אצל ארסים.
יפה.
זה דוגמה ממש טובה.
יפה, כי הם מנוהלים מהרגש.
נכון. אתה רואה שבן אדם שמונע מרגש, בעולם העסקים זה במיוחד, במיוחד, במיוחד מורגש. בן אדם שמונע מרגש, אתה יכול לראות אותו צועק, מאבד שליטה. צעקה ואיבוד שליטה, מבחינתי לצעוק זה לאבד שליטה, לצעוק זה להיות אלים, אמנם זה מילולית, אבל זה להיות אלים. בן אדם שצורח, הוא איבד שליטה מבחינתי, בן אדם שמאבד את את היכולת שלו לדבר בצורה לוגית.
נכון.
הוא מונע מרגש, נגעת לו ברגש בצורה כל כך עמוקה, שהוא פשוט קיבל טריגר. אם הוא היה אישה, הוא היה בוכה פשוט, הוא היה קורס, כאילו, לתוך עצמו.
נכון.
אבל בגלל שהוא גבר, הוא צורח עליך, הוא יכול להרים את היד, הוא יכול לעשות, כאילו, באמת להיות אלים בסיטואציה הזאת. אז אני מאוד מאוד מתחבר לזה. אני חושב שאני ראיתי סרטון מאוד מאוד יפה לפני זה יומיים, של אימן גדזי, אתה יודע מזה?
לא.
אימן גדזי עכשיו אחד היוצרי התוכן הגדולים בעולם כזה, והוא דיבר, הוא אמר, אני עצוב שאנחנו חיים בעולם שבו אישה שאומרת שהיא רוצה להיות אימא טובה, שהיא רוצה להיות אשת בית, שהיא רוצה להיות בן אדם ששומר על הילדים שלה, היא אישה שוביניסטית. זה לא צריך להיות ככה, זה הטבע האנושי. בסוף זה הדבר, זה התפקיד הכי גדול בעולם. כאילו כל אחד מאיתנו נשאל אותך את מי אתה הכי אוהב בעולם, יש לך אימא, אימא, אין אהבה בעולם כמו אהבה של אימא. כאילו, זה אימא. מי אם לא אימא? תעשה את זה. זה כאילו כל כך טבעי.
נכון.
ואתה יודע, אתה אומר, אני לא רוצה שפמיניסטיות ייכנסו עליי. אחי, שיכנסו. זה מה שטבעי. לא רוצות כאילו שיחפשו, לא בקטע זה, שיחפשו מי נענה אותם. בסוף זה מה שטבעי. אני לא פה כדי להציס ולהטריג ולהגיד איזה משפטים וזה. פשוט זה הטבע. כאילו, יהיה לי ממש עצוב. תראה, אני מאוד רוצה שאמא שלי תגשים את עצמה ותעשה דברים מדהימים, אבל כשאתה ילד, אם אמא שלך לא תהיה שם, מי יהיה שם? אתה מבין? אז אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, מאוד.
נכון. אגב, נקביות זה דבר מאוד חשוב בעולם.
הכי חשוב.
זו הסיבה היחידה שיש חיים.
כן, מאזן אותנו. טוב, בוא נדבר קצת על תזונה. תזונה ומים.
יאללה,
מים. מים, סיכנת אותי עם הבקבוק זכוכית והאוסמוזה הפוכה.
איתי לכל מקום.
כן, אתה מסתכל לפה במקום לפה.
אה, לפה.
תספר לי קצת, בוא נתחיל מתזונה. אמרת שאתה עושה תזונה קיטוגנית.
כן, אני כבר שנה בזה.
בוא נתחיל מלהסביר רגע בכלליות, כלליות, מה זה,
כן.
מה זה תזונה קיטוגנית, למה תזונה קיטוגנית, יתרונות, חסרונות, מה כזה.
אז יש לנו שני מקורות אנרגיה, שאנחנו, שהם בעצם קלוריות שמניעים אותנו. יש לנו את הגליקוגן, שזה מגיע מתוך דברים פחממתיים, סוכר, בסדר, למיניהם. ויש לנו את הקיטונים. שמגיעים מתוך דברים שומניים. עכשיו, בתרבות המערבית שאנחנו חיים, אנחנו, רוב הדלק שמניע אותנו רוב הזמן, זה פחממות. אוקיי? אנחנו, להפך, עשו איזשהו שוק של דמוניזציה לשומן, הפכו את השומן
למשהו רע.
כן, לאיזשהו אויב של האנושות. כן. שזה בדיוק הפוך. אם תסתכל רגע, כך 1,000 שנה אחורה, מה המזון שצרכו, הוא לא היה פחממתי. הוא היה יותר מבוסס שומן.
נכון, זה רק עם היכולת שלנו לייצר בסקייל
נכון, מזון מעובד.
לא רק מעובד, גם תיקח עכשיו חיטה, לחם כאילו, כן. זה רק שיכולו לייצר את זה בסקייל.
נכון. עכשיו, אם תכנס היום לסופר, אתה כן. תראה 100,000 מוצרים. שאלת עצמך כמה מהמוצרים האלה היו קיימים לפני 100 שנה?
מעט מאוד.
אף אחד.
לא, כן. היו כאלה שכן, אבל...
זניח, כן? כן. זאת אומרת, המזון שאנחנו צורכים היום, המעובד, האובר פחממתי, אוקיי? הוא לא משהו שהוא הדלק הנכון לגוף שלנו.
הטבעי, כן.
תחשוב ש, 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 פירות. יש לנו פירות לאורך כל השנה היום, נכון? איזה פרי שאתה רוצה, יש לך כל השנה.
לא היה ככה בטבע.
פירות זה דבר שאם מצאת עץ עם, 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 עם פרי בשל באותו רגע, אתה מפרק את כל העץ, כי אתה יודע שפעם שתבוא לא יהיה.
כן.
בסדר? ופירות היו רק בעונה מסוימת. ובעונה הזאת היית צובר מספיק אנרגיה כדי לעבור את התקופות שבהם היה פחות מזון. אז זה שיש לנו נגיש כל הזמן דברי מתיקה, פירות, דברים, לחם, פחממות, זה אנרגיה שכביכול הגוף מעדיף אותה כי היא אנרגיה מאוד זמינה. זה אנרגיה מאוד מהירה. אוקיי? זה מין פיקים כאלה של אנרגיה. ואילו השומן, הקיטונים, זה אנרגיה יותר איטית. אם נשווה את זה רגע לבערה, זה לשרוף זרדים וזה לשרוף בול עץ. בסדר? אז הבעיה היא שבתרבות המערבית שאנחנו חיים, רוב המזון שאנחנו צורכים, רובו המוחלט מגיע ממזונות שהם פחממתיים. ומה שקורה, זה משבש לנו הרבה דברים בגוף. אגב, השמנה זה לא משומנים. השמנה זה מפחממות.
נכון. אוקיי? כאילו זה מקלוריות, אבל...
יש לנו בגוף בערך, זאת אומרת, הגליקוגן הוא מאוחסן בכבד ובשרירים. בסדר? יש לנו בערך גבר ממוצע, יכול להחסן עד 1,800 קלוריות. כל מה שאכלת מעבר לזה, נכנס למאגרי השומן.
כן.
בסדר? עכשיו, מה זה תזונה קיטוגנית? תזונה קיטוגנית אומרת, בוא תנסה רגע דלק אחר. דלק שהוא דווקא דלק שהרבה יותר טבעי לנו, הדלק שעליו אנחנו נשענים רוב הזמן. אגב, שאנחנו עושים צום, אנחנו משתמשים בדלק הזה. ובעצם בקיטו אתה לא אוכל פחמימות.
בכלל.
בכלל, אוקיי? עד 40 גרם פחמימה ביום. בוא, אתה לא אוכל פחמימות בכלל.
אתה לא אוכל. אתה לא בהגדרה לוקח פחמימה בצלחת.
לא, לא. להפך, אתה נמנע מזה ככל הניתן, ואתה אוכל הרבה שומן. 70% מהתזונה היא משומנים.
שומן טהור?
עכשיו תראה, שומן הוא דחוס יותר, ולכן בצלחת זה לא נראה כמו 70%. בסדר? אבל מה זה שומן? אבוקדו, בשר.
בשר סתם עכשיו, אתה יודע, סטייק?
סטייק, אבל תיקח את האנטריקוט, לא את הפילה. בסדר? דגים, ביצים, חמאה, אגוזים, שקדים, כל הדברים האלה, דברים שהם שומנים. בסדר? והיתר זה חלבונים וסיבים, ירקות. בסדר? מה שהתזונה הזו עושה בעצם, היא מאפשרת לך להיות באנרגיה קבועה כל הזמן. דבר ראשון, אתה מושיל מעצמך המון המון שומן. אנשים, אני יודע שזה נשמע לא טריוויאלי, אבל כשאתה אוכל יותר שומן, הגוף שלך לומד להשתמש באנרגיה הזאת, ואז גם כשלא אכלת, מאיפה הגוף לוקח אנרגיה?
לשומן.
ממאגרי השומן. כי כל עוד שהגוף שלך רגיל לצרוך רק את המזון, רק את האנרגיה שהיא
מתפרקת מהר, שזה הפך ממעלה שמדומה,
יפה שהיא המהירה,
אז משם הוא לוקח בדרך כלל.
בדיוק. אז אתם צריכים כביכול במרכאות להרעיב רגע את המנגנון הזה, ולתת לו לפתח את המנגנון הנוסף. הרעיון בסופו של דבר זה להיות בבלנס, אוקיי? לא להיות רק פה ורק פה, זה נקרא להיות metabolic flexible. בסדר? אני מדי פעם עושה cheat day, שאני אוכל ביום הזה פחמימות, ואני אוכל ביום הזה מתוקים, אני עושה את זה פעם בשבועיים שלושה. בסדר? זאת אומרת, אני כן מאפשר לגוף שלי
גם לקבל את זה.
גם לקבל את זה, שאני לא יאבד את השריר הזה. אתם צריכים את הכל. אבל בסוף, להיות בקיטו, להיות בקיטוסיס, זה מאפשר לכם להיות באנרגיה מאוד יציבה. אין לך את הדרופים האלה. אין לך את הנפילת אנרגיה. אם עכשיו אכלת ארוחה מאוד פחממתית, מיד הסוכר בדם קופץ, נכון? כשהסוכר בדם קופץ, מה עוד קופץ? האינסולין. כי סוכר בדם זה יכול להיות מסוכן.
כן, זה פרק אותו.
ואז האינסולין זה לא מדע מדויק, הגוף מפריש כמה שנראה לו, ובסוף יוצא שהסוכר בדם יורד ממה שהוא צריך להיות, ואז אתה מרגיש עייף. אז אחרי 3 שעות, אתה אוכל עוד פעם. ואז אנחנו אוכלים 3-4 פעמים ביום. ותגיד לי מתי בטבע, אני מדבר איתך על אלפי שנים אחורה, היה לבני אדם מקרר, שמתי שהוא רוצה הוא פותח, מוציא יוגורט, ואוכל משהו. זאת אומרת, זה שאנחנו כל הזמן מחפשים מזון, זה לא טבעי, זה לא היה ככה. אדם היה יוצא לצייד, היה יומיים לא אוכל כלום, כי הוא עוקב אחרי איזה חיה, ואז תופס אותה, סוחב אותה בחזרה למחנה, מבטר אותה, המקום הראשון שהוא היה הולך אליו, זה האזורים השומניים. בסדר? כי שם נמצאת האנרגיה שלנו שמחזיקה אותנו לאורך זמן. אז אני בכלל נכנסתי לזה לפני שנה, אבל לפני זה תרגלתי ארוחה אחת ביום. אני כבר 5 שנים עושה את זה.
פסטינג.
ארוחה אחת ביום. גם לא התחלתי מזה. התחלתי מ-16-8, זה נקרא אינטרמידיאן פסטינג, שזה בעצם להתחיל להגביל את חלונות האכילה.
מכיר את
זה. במקום לאכול כל היממה, להתחיל להגביל. אז התחלתי מ-16-8, לאט-לאט ירדתי ל-4-20, שזה 2 ארוחות ביום, עם מפרש של 3.5 שעות ביניהם. ואז עברתי לפשוט ארוחה אחת, מאוד מסביעה. עכשיו, היופי בקיטו, שזה מאוד מסביע. שומן, זה מאוד מסביע. תשאל את עצמך, כמה אבוקדו אתה יכול לאכול?
לא יודע. לא ניסיתי אף פעם לאכול אבוקדו בכמות.
אז כמה...
סטייק, לשם הדוגמה.
יפה. כמה סטייקים אתה יכול לאכול שהם שומניים?
חצי קילו, 800 גרם.
אבל כמה קינוחים אתה יכול לאכול? בלי סוף.
מלא.
זאת אומרת, המתוקים הם לא מתנהגים כמו מזון, הם מתנהגים כמו סם. למה? גם עכשיו התפוצצת מאוכל, אתה מפוצץ.
אתה רוצה להמשיך עוד.
תמיד יש מקום לקינוח, נכון?
ואתה גם תרצה הרבה ממנו.
יפה, זאת אומרת, זה לא מתנהג כמו מזון, זה מתנהג כמו סם. סוכר זה סם. זה סם שהעולם מכור אליו. וכשאתם עוברים לקיטו, אתם נגמלים מהסם הזה. פעם הייתי אוכל, גם בארוחה ביום שהייתי אוכל, הייתי חייב קינוח. חייב קינוח. תקשיב, היה סיטואציה שפתאום קלטתי שאני עושה ארוחה אחת ביום ואני עולה במשקל. אמרתי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני עולה במשקל עם ארוחה אחת ביום? כי בכל ארוחה היה לי משהו מתוק בסוף. ברגע שעברתי לקיטו, לאט לאט עבר לי הצורך הזה בדברי מתיקה. והתחושה היא להיט, כי אתה אוכל, אין לך את הנפילה הזאת. הרעב לא מנהל אותך, הרעב לא משיח את דעתך. זה חוויית חיים אחרת.
אני גם היום, היום גם לא מרגיש כזה מונע על ידי תחושת רעב, אבל זה מעניין אותי מאוד הקיטו הזה, מעניין אותי מה היתרונות והחסרונות ומה כזה, אתה יודע. נגיד סתם, טבעונות לשם הדוגמה, אז אני יודע שזה מונע הרבה על ידי גופים ותאגידים שמימנו את הדברים האלה ודחפו את האג'נדות האלה כי יש להם אינטרס. שאלה שלי אם פה אין גם דברים כאלה, למרות שזה נשמע שבטבע זה באמת, זה מסתדר לי, שבן אדם היה צריך לצוד והיה לוקח לו זמן, זה מאוד מתחבר לי ואני תמיד רוצה להתקרב כמה שיותר לטבע, כמה שיותר לנטרל מה שנקרא נקודות מגע בדרך וכמה שיותר ללכת למקורות ולחיות לפי המקורות. ככה שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני. זה נשמע גם מאוד קשה, אני לא אשקר. זה לא נשמע קשה פיזית, זה נשמע קשה מנטלית. אני אוהב לאכול. כיף לי.
אני אומר לך ללמוד על זה לפני. אגב, בוא נגיד, זה פעם שלישית שניסיתי קיטו בחיים, ופעמים קודמות פשוט לא הצלחתי. למה זה? כי באתי בלי ידע. מה מותר לי, מה אסור לי. היום אני בשלב שאני יכול ללכת לאיזה מסעדה שאני רוצה.
ואתה יודע מה אתה יכול.
אני תמיד מוצא מה לאכול. כן. זאת אומרת, זה לא מגביל אותי בשום צורה.
כן, אתה חי את החיים שלך בדיוק אותו דבר.
אותו דבר בדיוק.
אוכל יותר שומן
במקום. יותר שומן, כן.
זה קיטו, פתחת לנו את הראש מה שנקרא לקיטו, אני רוצה לשמוע על המים עם האוסמוזה ההפוכה. הראית לי בקבוק זכוכי, אמרת לי אני לא שותה מהבקבוקי פלסטיק שלך. בוא תסביר גם על זה. קיטו שוב זה מעניין, אני אחקור על זה בעצמי, מי שמעניין אותו גם כמובן. אגב, אם יש מישהו שמכיר מישהו שמומחה לקיטו, אז אני אביא אותו לפרק וזה יכול להיות מעניין. חברו,
אם אתה מכיר גם. אז יש את השף הקיטוגני, עודד תלמור. שהוא, אני עשיתי אצלו קורס של תזונה קיטוגנית, גם אנחנו מכירים, כי הוא רצה להוציא אצלי ספר, זה תמיד ככה בסדר.
קלאסי.
כן, קלאסי.
אצלי זה תמיד ככה, כי הפודקאסט, מישהו ירצה להתארח אצלי, ואז מכיר אותו, זה אותו קונצפט, כל אחד רוצה את הדרך שלו.
אגב, הוא עושה אצלו בבית ארוחות שף קיטוגניות.
וואלה.
אתה אומר לך, בוא, איזה אוכל טעים זה הקיטו הזה.
כן.
זה ממש...
לא, תשמע, בוא, רגע, שנייה, בוא נניח את הקלפים על השולחן. תן לי לאכול רק סטייקים כל יום, כל היום. אחי, אני מאושר. אני מאושר באדם. סטייק זה הדבר הכי טוב שקיים. אין ספק על זה. גם אבוקדו זה אחד הטעימים, סטייק זה אחד הטעימים, שקדים. אגב, אם נגיד מישהו לא אוהב ירקות, אני שונא ירקות.
אז אל תאכל ירקות.
כן, אין זה בעיה
בקיטו. אני מאמין מה שאתה לא אוהב, אל תאכל.
לא, אבל בקיטו ספציפית, אולי יש חוסרים, כי נגיד סיבים, אתה צריך סיבים תזונתיים, אני אוכל אותם היום בשיבולת שועל. שיבולת שועל אסור לך.
שיבולת שועל זה דבר נורא.
וואלה.
טוב. תחשוב, זה תמיד היה אוכל של העניים.
וואלה.
שיבולת שועל מקפיץ, יש דבר שנקרא ערך גליקוגמי של המזון. והערך הגליקוגמי של שיבולת שועל הוא מבין הגבוהים, זאת אומרת, זה מקפיץ לך את האינסולין הרבה יותר מהר מכפית סוכר בתה.
וואלה.
שתבין כאילו עד כמה זה...
אוכל גם הרבה. אוכל המון.
תשמע, אתה, הסוג הגוף שלך זה, זאת אומרת, זה אקטמורף. אתה רזה, אתה גבוה, אז יש לך פחות הבעיות האלה.
לא, הייתי שמן, אחי, הייתי 105 קילו.
אה, היית שמן?
הייתי 105 קילו.
אה, אוקיי.
הייתי שמן פעם, אבל אני אקטמורף, בוודאות.
אוקיי, לא ידעתי את זה.
כן.
אז שיבולת שועל, תחשוב על זה, למה אתה צריך לאכול את זה?
זה נוח פשוט בטירוף, כאילו, זה אחד הדברים שהכי נוח. תשמע, מצד שני, אתה יודע, לאכול...
קיטו יותר נוח.
זהו, זה נשמע שקיטו אתה פשוט כאילו, תן לי אחי פעם אחת, מה אתה אוכל, בבוקר, צהריים, ערב?
ערב.
ערב.
5-6 אני אוכל.
5-6 אתה אוכל פעם ביום.
כן. ארוחה מאוד שומנית.
זה נשמע כיף. זה נשמע כאילו, אבל... ואתה לא רעב כל היום?
אתה לא רעב ואתה לא עייף.
ומה זה נשמע מעניין, תשמע.
ואחרי ארוחה אתה לא נופל.
לא, מה, דפקתי סטייק ב-5 בערב, אני נופל.
אתה לא טיפול כשאתה בקיטו. כי מה שמפיל אותך זה לא הסטייק, זה הפחממה שאתה אוכל עם. אתה פוחי אדמה שליד. על זה תוותר.
כמה אתה אוכל, נגיד, בסיטואציה כזאת?
עד שאני סובע.
אז בלי, כאילו, טוב, אתה גם לא בתפריט, כאילו, אתה לא בערך כלל תהליך או משהו. אני נגיד עכשיו במסה, אני רוצה מסת שריר, אז אני צריך כן לשקול את האוכל שאני אוכל אותו. אני שוקל את האוכל שאני אוכל, בכללי.
אני מכיר את הגישה. אני כאילו יותר אוהב את החופש שלי, אז אני לא שוקע, אני אוכל עד שאני שבע.
אוקיי, הבנתי. זה כבר עניין אבל של בחירה, זה כבר לא בסדר.
אגב, כשאתה אוכל שומן אתה שבע מהר יותר. זה פשוט מסביע, זה מאוד מסביע.
כן, אבל אני לא רוצה להגיע למצב שאני שבע בלי שקיבלתי את הערכים התזונתיים שאני צריך כדי לעלות במסת שריר שאני רוצה לבנות. כי אני מרגיש, כי אני רוצה לעלות במסת שריר, אתה מבין? אז זה שיקול אחר.
כן.
זה לא קשור שנייה רגע לסוב ולא סוב, אז זה...
מעניין אם יש באמת תזונאים שיודעים לייעץ גם על תזונה.
לקיטו, בטוח יש. אני בטוח שגם יועץ תזונה, מי שאני איתו לשם דומה אופק, זרמתי, או באמת שלי, הוא בטוח ידע להגיד לי מה לעשות אם אני רוצה להיות קיטו. טוב, בוא נדבר רגע על המים.
כן. אז קודם כל, בקבוקי פלסטיק, תשתדלו להימנע מזה ככל הניתן. בתוך בקבוקי הפלסטיק יש לנו המון, נכנסים לכם המון מיקרו חלקיקים של הפלסטיק לתוך המים. אין מה לעשות, זה קורה כל הזמן. כשמים באים במגע עם פלסטיק, ואז אתם שותים את המיקרו חלקיקים האלה, זה נשאר לכם בגוף. זה ממש רעלנים שנמצאים לכם בתוך הגוף. אז והיום זה נהיה מנוהג כזה שאנשים שותים בקבוקי פלסטיק, קונים מים בחוץ כל היום. עכשיו, גם מי ברז, שמים לנו שם דברים שאנחנו לא אמורים לשתות. יש שם פלור, יש שם כלור, יש שם מתכות כבדות, יש שם חול, יש שם כל מיני דברים שאנחנו לא צריכים לשתות. אז מה שאני ממליץ לעשות, אני מפלטר את המים, יש דבר שנקרא אוסמוזה הפוכה, זה סדרה של פילטרים, יש לי סך הכל 5 פילטרים, שכל אחד מוריד משהו אחר.
זה בתוך הברץ שלך? איפה זה?
זה מתחת לקיור שלך כזה. עכשיו, אני התקנתי את זה גם בבית וגם בכל המשרדים, שגם העובדים שלי ייהנו ממים טובים. אני מוציא הכל מהמים, אבל אז אני מוסיף את מה שאני רוצה. אוקיי? יש לי מינרלרטור, ואני מוסיף מינרלים שאנחנו צריכים שיהיו במים. אני גם מוסיף מגנזיום, בסדר? שזה דבר שאנחנו חייבים לגוף שלנו, ואין לנו את זה הרבה היום במזונות שאנחנו צורכים. אז אני מוסיף מגנזיום. ואני מסתובב עם כלי זכוכית, עם בקבוק זכוכית, ואז אם אני צמא, יש לי תמיד מים, בקבוק זכוכית, אני לא צריך לדאוג מזה שאני צריך לקנות מים ברחוב מאיזה... עכשיו נכון, זה התעסקות, להסתובב עם הבקבוק הזה, אבל תחשבו על זה רגע. הגוף שלנו הוא 70% נוזל. 70% מהגוף שלנו זה מים. איזה מים אנחנו שותים? זה 70% מהגוף שלנו. אם לא נשקיע בזה, במה כן נשקיע? זה אולי הדבר הכי חשוב. רוב הגוף שלנו הוא נוזלים, הרוב המוחלט. אז בואו נכניס לגוף שלנו את הנוזלים שאנחנו אמורים לקבל. ולכן תהיו מאוד מאוד ערניים לגבי איזה נוזלים אתם צורכים. אגב, תשתו רק מים, לא קולה, לא משקות ממותקים, לא מים, סודה, קפה, תה, דברים כאלה. זה מה שאני ממליץ, בסדר? בסוף כל אחד יעשה מה שנראה לו ומה שבא לו, כן? אבל תנסו, אתם תראו, זה משנה מאוד את החוויה, זה משנה מאוד את תחושת החיים.
מעניין הקטע עם המים. טוב, יש לנו ככה איזה 2-3 נושאים לסיום, נושאים קצרים יחסית.
יאללה.
בואו נתחיל מעיקרון המועדפים ומבחן הראויים. אמרת לי שזה כותרת מעניינת, בואו תספר לי רגע מה זה.
אז מה זה עיקרון המועדפים? כשאדם יוצא למסע כלשהו, לא משנה איזה מסע, בין אם זה מסע יזמי, מסע...
רוחני.
כל מסע כלשהו.
משפחתי, כן.
יפה. ברגע שאתה יוצא למסע הזה, ואתה חווה הצלחות מהירות בהתחלה, בלי שאתה באמת מבין מה אתה עושה וכבר מצליח לך, זה סימן מהיקום, זה איתות. זה איתות שאתה בכיוון. בסדר? למה היקום עושה את זה? הוא רוצה לתת לך חוויית הצלחה מהר, כדי שתתרגש ממנה, ותרצה להמשיך לאותו כיוון. ושימו לב שבחיים כנראה ניסיתם הרבה דברים. ניסיתם הרבה דברים בחיים, אבל פתאום משהו עבד לכם יותר בקלות כאילו יש לכם יתרון יחסי לא הוגן באיזה תחום מסוים. כמו שאמרת, אני מאוד ויזואלי, ולכן יש לך פודקאסטים מאוד מצליחים. כל אחד יש לו את ה...
גם קאפס, היה אותו סיטואציה. קאפס גם הצליח בצורה מאוד מהירה, מאוד מהר.
מדהים.
הבנתי שסס זה דבר שצריך לקרות אצלי בחיים.
היקום מוטט לך.
נכון.
היקום מוטט לך לאן ללכת. עכשיו, זה לא שמה שאתה צריך ללכת בו היום, זה צריך לצעוד במסע הזה כל החיים, אוקיי?
כיוון.
זה כיוון מסוים שאתה צועד בו, בסדר? אז זה נקרא עיקרון המועדפים, אתה מועדף באותו תחום. היקום מעדיף אותך שאתה תעשה את הדבר הזה בעולם. לאחר מכן, אחרי שאתה כבר צועד במסע, אתה מתחיל לקבל מבחנים. זה האתגרים שבדרך. עכשיו, יצאת באיזשהו מסע, היקום רוצה עכשיו לבחון האם אתה רציני במסע הזה, האם אתה באמת הולך עד הסוף. כן. האם אתה תנטוש באתגר הראשון, או באתגר השני? או באתגר הקשה הבא שיהיה, והעוצמה של האתגרים רק תלך ותגדל, והיא תלך ותתעצם, וזה כמו משחק מחשב, אתה לא יכול לשחק על easy mode כל החיים, אתה משתעמם באיזשהו שלב, אתה הולך למדיום והארד ואקספרט ואימפסיבל, בסדר? ככה גם בחיים, כשאתה צועד באיזשהו מסע, הקשיים הולכים ונערמים, וכגודל האתגר, כך גודל האדם. האתגרים האלה מותחים אותנו. היקום לא מביא לנו את האתגרים, היקום לא מביא לנו את האתגרים כדי שנסבול, או כדי ש... היקום מביא לנו את האתגרים כדי שנמתח, כדי שנצמח. בסדר? אני לא אוהב את התקופה, אני לא אוהב לקרוא לזה תקופה קשה או תקופה מאתגרת, אני אוהב לקרוא לזה תקופה מעצימה. אנחנו מתעצמים. המבחנים, הקושי שלהם הולך ועולה, ובסוף יש את המבחן האחרון. זה המבחן הראויים. זה המבחן שהרוב נוטשים בו. הקורונה הייתה מבחן ראויים. הרבה אנשים סגרו את הבסטה, חזרו אחורה. המלחמה עכשיו, מבחן ראויים. הרבה אנשים לא הצליחו גייס כסף. הרבה אנשים סגרו את העסק. זאת אומרת, זה היה מבחן ראויים, זה תקופה מסננת. זה קורה אחת לתקופה. זה היה מבחן ראויים קולקטיבי. לפעמים יש מבחן ראויים אישי, שבן אדם חווה שהוא משבר משמעותי בחיים שלו, האם הוא יצלח אותו, האם הוא יתרסק ממנו. והאתגרים בחייכם הם באו כדי שתצמחו. ומבחן הראויים זה המבחן הסופי שהיקום מציב בפניכם, אתגר שאתם אומרים לעצמכם, אני לא רואה איך אני...
הוא סופי רק אם הוא גומר אותך. אם לא, אתה ממשיך.
הוא סופי כי אחריו הכל נהיה שוב פעם קל.
עד הפעם הבאה.
עד הפעם הבאה, ואז זה כבר כי יצאת למסע אחר. כן. זאת אומרת, סיימת את המסלול הזה. בסדר? וכל מסע מתחיל בעקרון המועדופים ומסתיים במבחן הראויים. בסדר? ולצלוח את מבחן הראויים זה הרבה, זה הרבה המחשה לאיזשהו, נקרא לזה, אמונה עיוורת לבלתי אפשרי. אתה אומר לעצמך, אני לא רואה את עצמי צולח את זה. אני לא רואה את זה קורה, אבל אני ממשיך בכל זאת. ואני דוחף בכל זאת. וככל שזה נראה לכם קשה יותר, ככל שזה נראה לכם בלתי אפשרי, זה רק אומר שאתם יותר ויותר קרובים. וברגע שזה נראה לכם הכי חשוך והכי לא ריאלי שתצלחו את התקופה, אתם הכי קרובים מתמיד.
כן.
וכשאתה יודע את זה, כשאתה פועל מתוך זה, זה עוזר לך לעבור את התקופות האלה.
כן.
אז אחרי רציתי לשתף.
זה כמו התמונה של הוא שחופר, ויש לו את ה... אתה מכיר את זה?
בדיוק. כן. בדיוק.
טוב, הנושא הבא שלנו, אני אוהב את זה מאוד, אגב. אני מתחבר לזה, אני אוהב את זה, זה...
אגב, אני קורא לזה היקום. אתם יכולים לקרוא לזה אלוהים.
כן, כל אחד איך שהוא קורא לזה,
לא משנה. קרמה, קוראים לזה איך שאתם רוצים. פשוט, היקום זה מילה שדי עובר את האוזן של רוב האנשים.
כן.
זורם להם.
כן, אבל כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה. זה יכול להיות גם אלוהים, לשם דוגמה, או מזל, או קרמה, או לא משנה מה.
כן.
בוא נדבר על מדיטציות. אמרת שיש לך תוכן לתת על העניין. אני רוצה שנדבר על זה, לשמוע קצת מה, קצת מתבונתך.
אז אני מתרגם מדיטציה כבר 5 שנים.
אוקיי. בערך מתי שיצאת לטיול?
כן, זה ICD סדנה של מדיטציות.
של מי?
קוראים לה עדנה טופר, היא כזה מדיום מתקשרת, אז כמובן פגשתי אותה, הוציא אצלי ספר, הלכתי לעשות אצלה סדנאות. זה היה תמיד ככה. אז עשיתי אצלה קורס מדיטציה. וממש היא מלמדת את המקור, לא את כל השינויים שזה עבר עם השנים, אלא ממש את המדיטציה של היוגים, זה ממש את המקור. ובסוף, מה זה מדיטציה? מדיטציה זה תהליך שאתה עושה עם עצמך שהוא יחסית קצר, הוא בין, נגיד, בין 5 דקות ל-10 דקות, 20 דקות אם אתה ממש נכנס לתוך זה. ומה שאתה מתרגל שם, אתה מתרגל שם לא לחשוב. זה שיש לנו מחשבות לא אומר שאנחנו חושבים. רוב הזמן יש לנו לופים במוח של שטף רצף, של קשקושיאדה, של מחשבות אוטומטיות שמנהלות אותנו. וכשאתה מתרגל מדיטציה, אתה נותן לטווח שבין מחשבה למחשבה להתרחב. זאת אומרת, כשאתה עוצם את העיניים, נושם, אוקיי? נרגע, אתה פתאום רואה שהקצב של המחשבות מתחיל לדעוך, ופתאום מתחילים לבצר לך גאפים כאלה בין מחשבה למחשבה.
אתה יכול להתבונן יותר על כל מחשבה?
לא, לאו דווקא להתבונן, לתת לה לחלוף. זאת אומרת, לא להתמקד בה.
כן.
אוקיי? לתת למחשבה לחלוף. וכשהיא חולפת, עד שמגיעה המחשבה הבאה, יש לך פתאום...
2-3 שניות, 5 שניות, 10 שניות, כמו שהזמן עובר.
ואז השאלה, כמה אתה מצליח להיות בריא כזה? בסדר? עכשיו זה מאוד טריקי, כי אם אתה חושב על לא לחשוב, זו מחשבה.
כן.
אז עכשיו, מה שזה נותן לך, זה נותן לך לתרגל שקט. עכשיו, הדבר הזה נשאר איתך. אם אתה עושה את זה בבוקר, זה נשאר איתך להמשך היום. וזה מאפשר לך לנהל את היום שלך, אפרופו דיברנו על להילחם ביצר, זאת אומרת, להתגבר על הרגש.
צלילות מחשבתית, הייתי אומר.
בדיוק. בול.
כן.
ופתאום אתה קולט שההחלטות שלך הן יותר ממוקדות, אתה פתאום קולט שאתה יותר בהלימה עם הפעולות שלך.
אתה גם באיזשהו, אני רוצה להגיד סוג של אופוריה כזאת, אתה הולך ואתה כביכול, אתה לבל אחד למעלה רוחנית, וזה קצת רוחני כאילו להגיד את זה. אגב, צחוקים כאילו, קטע מצחיק שאמרת לי, בוא נדבר, קטע מצחיק שאמרת לי, בוא נדבר על מדיטציות, כי אם אני מראה לך עכשיו את הלוז שלי, אחרי אולי חצי שנה שעשיתי מדיטציה, היום שריינתי לי, איפה זה היה? וואלה, אפילו אתה רואה, נעלם לי, אבל...
אני שמח שהזכרתי לך להוסיף את זה.
הזכרת לי, באתי להשוויץ כשכתבתי לי, ובסוף אני קולט שכתבתי דברים אחרים במקום את זה, אבל הנה, מדיטציה, וחצי שנה לא עשיתי. הייתי עושה הרבה, וגם יש לי פרקים על מדיטציות והכל, ופתאום אמרת, בוא נדבר על מדיטציות, עשית לי, הדלקת לי את זה שוב, בא לי לחזור לזה, אחרי מלא זמן. אמרת שיש לך טיפים מעניינים לתת על זה, מעניין אותי לשמוע כזה, אז מה זה מבחינתך לתרגל מדיטציה, מה הדברים שחשוב לשים לב אליהם, איפה, מי שלא מכיר, תשמע, אני הסברתי כזה בכלליות, גם שלחתי אותם לראות את Headspace, אם אתה מכיר. מכיר?
כן.
אז יש בנטפליקס את הסדרה שלהם, מסבירים מדיטציות ואת הבסיס וזה. אז אשמח לשמוע גם אם יש לך דברים להוסיף על זה.
אז קודם כל צריך לזכור שזה תרגול. זה תרגול. זה דבר שככל שתתרגלו, אתם תלכו ותהיו טובים יותר. כמו אימונים, כמו ריצה, כמו שחייה, גם זה תרגול. וזה תרגול מנטלי, זה תרגול תודעתי. גם המוח זה שריר שאפשר לאמן, ויכולות מנטליות זה דברים שמתפתחים עם השנים. ואם תתרגלו את זה בצורה שיטתית, אתם תלכו ותהיו יותר טובים בזה, והבנפיט שזה נותן לכם ילך ויגדל בצורה אקספוננציאלית. כל מיני טריקים שיכולים לעזור לכם. אם בסוף יש דבר שנקרא עוגן. עוגן בא, זה מושג שבא מעולם ה-NLP, זה משהו מסוים שמחזיר אתכם לסטייט מסוים. אז עוגן מאוד חזק יכול להיות ריח. אם אתם, יש לכם, תפעילו קטורת מסוימת, או נר מסוים עם ריח מסוים, אוקיי?
אני נגד נרות. זה רעיל מאוד. אז אני לא דוחף, לא אומר, כי הנרות זה ממש רעל.
אז נגיד קטורת.
קטורת, סבבה.
קטורת, תפעילו קטורת. ובזמן שאתם עושים מדיטציה, בזמן שאתם עושים את המדיטציה,
מדליק אותה כאילו.
שיהיה איזשהו ריח מאוד מאוד ספציפי בחדר. לאט לאט, עם השנים, עם החודשים, עם השנים, הריח הזה הופך להיות עוגן לסטייט מנטלי מסוים של מדיטציה. ואז אתם יכולים להעמיק את המדיטציה מאוד מהר, כי כבר יצרתם לעצמכם עוגן לסטייט מסוים.
ואז גם אם אתם סתם רוצים לקבל רגע את הבנפיט אולי,
אתם גם,
סתם מדליק תורת.
בדיוק, אתם תמיד יכולים להשתמש באותו ריח ספציפי כדי לחזור למוד הזה.
איך אתה מצליח, הייתי רוצה שאתה דווקא תיתן, אוקיי, זה אהבתי מאוד, מאוד. כן. איך אתה מצליח להקפיד, ואני בין ממשמעת עצמית.
כן.
אבל עדיין מדיטציות תמיד איכשהו כזה, כבן אדם משימתי, שאתה יודע, יש לי את העסקים, את הדברים שאני רוצה לעשות והכל, והרעב הזה שיש לנו, איך אתה מצליח לא לדחות את זה להיות הדבר האחרון בסדר העדיפויות שלך? כאילו, תרגלתי מדיטציות, הייתה לי תקופות שגם הייתי עושה את זה לאורך חצי שנה, וכל יום והכל, איכשהו תמיד בסוף, זה היה נופל לי כזה לסוף היום, ואז כזה, כבר ערב, מה עכשיו לפני השינה, וזה, בום. או פתאום יש לי שיחת טלפון שנכנסת בול על הזמן של בום. תבין, אימונים, יקפיד, אני כבר 4 שנים כל הזמן מתאמן, אבל מדיטציות, איך אתה מצליח להקפיד מבחינת לעשות את זה? ואגב, אחת לכמה זמן אתה עושה? כל יום כאילו?
אז בדרך כלל בבקרים יותר קל, לפני שהיום מתחיל. אם תעשו את זה מוקדם, ילכם הרבה יותר קל.
אתה עושה את זה על הבוקר שאתה קם?
זה מבין הדברים הראשונים שאני עושה בבוקר. Okay. יש לי רוטינת בוקר שאני מתמיד בה. אני פעם קראתי לאיזה שעת העצמה. הייתה לי השעה הראשונה בבוקר, אני נותן לעצמי מתנה. אני מתמקד בעצמי. עם הזמן זה כבר הפך ל3 שעות. בסדר? אז את הבוקר שלי זה דבר קדוש. זה הזמן שבו אני משקיע בי. אני עושה דברים שמעצימים אותי. אם לא תיתנו לעצמכם, לא יהיה לכם מה לתת. אתם חייבים לפנות לעצמכם זמן. מדיטציה זה אחד הדברים. האם אתם צריכים בצורה כוחנית להכריח את עצמכם לעשות גם כשלא בא לכם? לא. בסדר? אבל ככל שתעשו את זה יותר, תראה, נאמר זאת, זה כאילו נראה לך שאתה עושה מדיטציה, שאתה עושה דבר לא יצרני. ולכן אתה אומר, אני מעדיף לעשות שיחת מחירה או שיחת טלפון מאשר עושה מדיטציה. אבל שים לב, זה פעולה שהיא כביכול לא יצרנית, אבל היא הופכת את היום שלך להרבה יותר פרודקטיבי.
ואז היא כן יצרנית.
בדיוק. זאת אומרת, אם אומרים, אם היה לי 10 שעות לחטוב עץ, הייתי משקיע 6 שעות בלהשחיז את הגרזן, אז פה מה שאני אומר לך, זה לא 6 שעות. תשקיע 10 דקות, 15 שעה. אבל אז כל היום יש לך טס. כל היום פרודקטיבי, אתה חד כתער. זה משהו שהופך כל פעולה שלך לעוצמתית יותר, למדויקת יותר, לנכונה יותר. אתה עם הרבה פחות מאמץ, משיג יותר תוצאות. אז פתאום אתה אומר לעצמך, ברור שאני עושה מדיטציה. זה הדבר הכי פרודקטיבי שיש.
כן.
ואם אתה שם את זה בבוקר, בתוך השעה שלך, או בתוך הרוטינת בוקר שלך, בסוף, כשאנחנו קיים בבוקר, כשאתה הולך צחצח שיניים, אתה לא אומר לעצמך, טוב, נו, הנה, אני צחצח.
כן, זה לא
זה אוטומטי, נכון?
כן.
אותו דבר. זה נהיה אוטומטי באיזשהו שלב. אפרופו, העולם הזה של אוטומציות. תחשוב, מאיפה הקונספט הזה בא? יש לנו מודע ויש לנו תת מודע. 95% מהפעילות המוחית שלנו, זה הדברים שקורים על אוטומט. אתה לא שולט כרגע בקצב פעימות הלב שלך, אתה לא שולט כרגע בטמפרטורה שיש לך בגוף, לחץ הדם שלך, כל אלה אוטומציות שרצות בגוף. יש לנו פה בראש איזה זאפייר כזה.
מייק כזה.
אוקיי? מייק.
אוקיי?
שמריץ פה מלא אוטומציות. כשאתה מתרגל משהו במודע מספיק זמן, הוא יורד לתת המודע, הוא הופך לאוטומטי.
כן.
ואז אתה לא שם לב, זה כבר קורה.
כן, כן, זה כזה, נגיד אימונים זה כבר ככה אצלי, אני מבין. אני אגיד לך, קודם כל עניין של רוטינות בוקר, היה לי תקופה ארוכה מאוד שהייתי עושה גם 3 שעות על הבוקר, הייתי קם, אתה יודע, עושה את כל הטקס שלי, ומדיטציה, כן. וריצה, וזה וזה. אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני אגיד לך, עשיתי את זה במשך, הקמתי במשך שנה וחצי בחמש בבוקר, כל יום. הייתי עושה חמש עד שמונה, בן. אממה, היום, את השעות הראשונות של היום אני נותן לעבודה, לדיפ וורק, לצילומים, לעריכות, לא לעריכות, עריכות אני לא עושה עכשיו, אבל צילומים, כתיבה של תוכן, דברים שכאילו דיפ וורק, אני נכנס לתוך סטייט של עבודה. הרבה יותר קל לעשות את זה ב-6, כאילו אם אני קם ב-6 בבוקר, לעשות 6 עד 10, 4 שעות רצוף, בלי הפרעות קשב, וזה הרבה הרבה יותר אפקטיבי לי מאשר ללכת ולתת את השלוש שעות של שיא הפוקוס שלי על אימון. למה אני צריך להיות בפוקוס שאני באימון? אתה מבין מה אני אומר?
מור.
למה אני צריך להיות בפוקוס שאני במדיטציה? סתם, מדיטציה זה בדיוק, הרעיון שלה זה בדיוק להפחית את הטראקשן הזה שיש לך במוח. דווקא מרגיש לי הרבה יותר אפקטיבי לעשות אותה בשיא היום, שאתה בשיא הבלגן שלך, ופתאום רגע להוריד את כל הטורים של המוח, לתת למנוע להירגע. אז דווקא אני לא כזה מתחבר לקונספט של רוטינת בוקר כזאת, למרות שעשיתי אותה במשך הרבה מאוד זמן, אבל אני יכול להבין שכאילו רגע שנייה זה גם אינדיבידואלי.
כל בן אדם שונה, וכל בן אדם יש לו את ה... בסוף אנחנו לא מנהלים זמן, אנחנו מנהלים אנרגיה. אתה יודע אנרגטית איך הגוף שלך מתנהל. בסוף אנחנו ישויות אנרגטיות, חשוב לזכור את זה. והניהול של האנרגיה שלנו זה דבר שהוא משתנה לאורך היום, ואתם צריכים למצוא את הזמן שלכם לכל דבר. חשוב לדעתי למצוא זמן למדיטציה. זה לא מתאים לכם. אגב, מדיטציה זה שם כללי. נכון, יש את הסוג המדיטציה שאתה יושב וזה. גם ריצה יכולה להיות מדיטציה.
גם ים יכול להיות מדיטציה, בדיוק. כל אחד ואיכשהו, איפשהו, זה
בדיוק. נוח. הליכה על הים יכולה להיות מדיטציה.
תפילה. חפשו את המקום שהמוח שלכם סותם. בול. זה העניין.
בול. מה הדבר הזה שמשתיק לכם את המיינד?
כן.
וזו בעצם המדיטציה. ושם אתם מייצרים את התוצאות בחיים. מתוך הריק, לא מתוך העומס. זה ה...
תשמע, אנחנו מסיימים את הפרק. אני רוצה שקודם כל איפה אפשר למצוא אותך, למי שרוצה.
אז לאחרונה הצוות שלי התחיל להעלות סרטונים שלי, גם לאינסטגרם, גם לטיק טוק, אתם יכולים לחפש יהודה ניב, אני שמה.
יהיה גם לינקים למטה בתיאור.
יהיה גם לינקים. מי שרוצה להוציא ספר, בארץ שיחפש ספרי ניב, בארצות הברית שיחפש ספיינס.
אוקיי. אליפות, תודה רבה לך שבאת, מקווה שנהנתם, בטוח שנהנתם ושלמדתם. זהו, ניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
יאללה, אליפות.